בקודש פנימה, עם בצלאל כהן והרב נחמיה רוטנברג.
מועדים לשמחה, הרב נחמיה רוטנברג.
מועדים לשמחה וגותמועד בצלאל.
אנחנו ביום הראשון של חול המועד, אחרי שחגגנו את חג הפסח, היום הראשון אתמול, ואתמול תתוו בניסן היה גם יום השלושים להסתלקותו של רבן של ישראל, מרן רב חיים קניאבסקי זצ"ל.
אני חושב, בצלאל, כל הפטירה של רב חיים ליווה את כל ההכנות שלנו לחג הפסח. אתה יודע, אנחנו תמיד יודעים, רב חיים, עם הברכות, והיה לנו השנה הכנות לחג הפסח וכניסה לליל הסדר בלי רב חיים.
כן, שנה ראשונה בלי רב חיים, שנה ראשונה בלי סיום כל התורה כולה של רב חיים, כפי שכל שנה הוא היה עושה. ולשם כך התכנסנו כאן, בביתו של נכדו, נאמן ביתו, הרב אריה קניאבסקי, שבמשך הרבה מאוד שנים מלווה את סבא שלו, יום, לילה, שבתות, חגים, מתי לא, מתוך חיבה עד אין קץ של הסבא לנכד, שמשמש אותו, משרת אותו, זמין לכל בקשה, לכל דבר שהוא צריך, ממש כמעט 24 שעות, דבר יוצא דופן.
תראה, אנחנו מאז הפטירה, במשך כל החודש הזה, אני חושב שעם ישראל שמע ועוד ישמע עשרות מאות סיפורים על רב חיים והמופתים. אני חושב שרב אריה, הרב רב אריה קניאבסקי, שמארח אותנו עכשיו בבית, אנחנו באים לשמוע, ננסה ביחד לשמוע את היום-יום, את הרב חיים של המשפחה, של המאחורי הקלעים כביכול של הציבור הענק שהגיע והסתובב שם. אולי ננסה לשמוע מרב אריה, דרך אגב, בצל רב אריה זה גם יושב ראש ארגון ענק ונכבד מאוד, אור חיי יושר, שכבר כמה וכמה שנים טובות מפיץ תורה, תורת המוסר, תורה של הסבא רב חיים. אז ממנו באמת ביחד הוא פותח את ביתו. אנחנו רוצים לשבת.
ואת ליבו.
ואת ליבו בעיקר.
ואת צפונות השנים האחרונות שבהם היה בקרבתו של סבא.
מקווים מאוד, ננסה לדבר איתו וכמה שיותר, כי זה באמת משהו שהוא באמת מיוחד ביחס לכל מה ששמענו, ועוד נשמע, אני מניח, עשרות ומאות סיפורים על הגודל רב חיים. אנחנו, החול המועד, היום הראשון הזה, אנחנו פותחים עם השלושים של הסבא, של האיש שבאמת הנהיג את כלל ישראל, אבל מזווית של הנכד הקרוב.
בהחלט, אנחנו בחול המועד, לא מספידים בחול המועד, אנחנו מדברים, מעלים דברים לזכרו, סיפורים, ושיחת חג, שיחת חג ומועד, חול המועד, ממש לא הספד, כי אסור להספיד במועד, ואני חוזר לרגע לקשר הכל כך מדהים בין הסבא לנכד, בין מרן רב חיים לנכד ייבדל לחיים רב אריה.
אמרת לי, יוצא שיש לך איזושהי הקלטה
נכון.
מיוחדת שמפתיעה אפילו. בוא, אני רוצה לשמוע.
נכון, אותו. והנה כבר רב אריה פוקח זוג עיניים, על מה אתם מדברים. שלפתי מהארכיון הקלטה מלפני לא מעט שנים, שבה מגיע הרב חנניה צ'ולק לביתו של מרן ומבקש אישור לשחרר את הנכד אריה כדי שהוא יוכל להתלוות אליו למסע גיוס כספים בארצות הברית לטובת עזר מציון.
בבקשה.
ומרן מתקשה לשחרר את הנכד, כי מי יעזור לו ביום יום?
וואו, עד ממש לפרט הזה של מי יעזור לו.
בוא נשמע את ההקלטה הזו.
עברנו את ה-250 מיליון שקל בשנה.
בעזר מציון.
ברור. אנחנו נוסעים מחוץ לארץ לסוף לעשות כסף. לפעמים חשבתי על רעיון, על רב אריה, שיתלווה אליי.
בעולם.
ארבעה ימים, זה לא הרבה זמן. ראשון נוסעים, במוצאים ונוסעים, בחמישי כבר חוזרים בעזרת השם.
שבכל... יהיה פה במקום אחר. איך לחשוב על זה? נמצא מישהו. טוב. יהיה מישהו יותר טוב מני, זה ברור.
זה מאוד עוזר שהוא בא איתי, בכל מקום רואים שאנחנו צריכים כל כך הרבה כסף לגייס, כל כך הרבה חוילים, אנחנו עומדים בזה, ובכל מקום כשהוא מגיע בנכד של הרב, השליחות של הרב זה אחרת לגמרי.
בסדר, שיבוא פה מישהו אחר.
כן, נסדר, ברור.
נסדר,
אבל נשאיר את הרב לבד.
תשמע, זה מדהים.
וואו, הנה, לא רק, מה זה הפתעת? באמת, שוב, אנחנו נכנסים לפרט הזה של, 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 של הקשר הזה שאנחנו יושבים פה בביתו של רב אריה, עם הסבא רב חיים, עם, עם הרן שר התורה, הקשר הזה של רב חיים אומר, מי יהיה פה? מי יעזור לי?
בדיוק. אז מיד יהיה איתנו כאן בריאיון הרב אריה קניבסקי. אנחנו נעשה כבר עכשיו הפסקה קצרה לפרסמות, כדי שנוכל להאריך אחר כך בריאיון ולהפליג בזיכרונות.
לנסות לפתוח את הלבבות.
בהחלט. פרסמות שווים מיד.
מועדים לשיחה גותמו את בצלאל. אנחנו במקום מיוחד מאוד כרגע.
ולמה? כי בחג הפסח, תתוו ניסן, היה השלושים של רבן של ישראל, מרן רב חיים קניבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה. ולקראת היום הזה אנחנו מתארחים בביתו של נכדו, נאמן ביתו, יושב ראש ארגון אוכס יוישר, הרב אריה קניבסקי. גוטמויד, מועדים לשמחה.
גוטמויד, גוטמויד, בצלאל, גוטמויד.
גוטמויד רב אריה. אני לפני שמתחילים בצלאל ברשותך, האמת שכבר אמרתי את זה ברדיו פעם אחת, אבל זו הזדמנות כאן בבית של רב אריה שהוא מערך, זה לא פעם ראשונה, גם בפורים. היינו פה, זה מקום בית... בית הערכה, לא רק שהם...
בית
ועד לחכמים. לא רק שהוא היה מארח יום יום, מארח בכל הלב אצל, אצל הסבא, זכר צדיק לברכה, אלא גם בבית כאן. אבל אני חושב שכאן זה הזדמנות, באמת, אנחנו, אתה יודע, נכנסנו לחג, עברנו את ליל הסדר עם כל ה... אני חושב שכלל ישראל, כפשוטו, אני עכשיו לא, באמת משתדל לא להגזים, חב תודה עמוקה לרב אריה, לכל נמנה ביתו, נכדיו, אבל רב אריה, באופן מיוחד, אני בוודאי גם פה מייצג מה שאני יכול להגיד בשמי,
ואני גם אומר את זה בשמי, באופן אישי. אני הרבה שנים בקשר עם רב אריה, להרבה עניינים ציבוריים, אישיים, ובמאור פנים, כל פעם שמבקשים את הדבר הכי קטן, אוימר ואויסה.
ואני רוצה להגיד לכם, אז הנה עוד נקודה אחת. אתם יודעים, אני חושב, אולי ננסה קצת אצל רב אריה לקחת את הזיכרונות שלו, אבל הוא בעצמו לא זוכר הכמויות, שאני באופן אישי, כמה שלחתי. ברכות, בקשות, יש איזה רב מירושלים, רב אולי זוכר את שמו, אפילו לא בטוח שהוא זוכר את שמו, רב חשוב מאוד מירושלים, מרמת שלמה, שלא זז בלי ברכות של, של שר התרב, וגם הוא אמר לי, אני לא יודע מה לעשות, ככה הוא אומר לי, הייתי שולח לרב הודעות, ברכה, שידוך, כל דבר שהוא התחיל, בירך, רגע, בערב, אז אני אומר באמת, קודם כל, זה במה, במה פה של הרדיו, להגיד תודה רבה, ישר כוח, באמת אישי, אני אומר שוב רבה בשמי, אמרתי,
בשביל
מאות ואלפים, באמת, בכזה לב רחב ושמח, אני זוכרת שהייתי גר בווינה, גם אנשים שבאו מחוץ לארץ, רוצים להיכנס, נכנסו והתקבלו במאור פנים, אז, אז קודם כל, שוב רבה אריה, זה הזדמנות, אתה יודע, חול המועד, שלא אישים, אבל את התודה הזאת, זה לנצח, ממש כך.
שוב, אבל הזכות שלי, אתה יודע שהזכות שלנו, נהנה מכל רגע.
הזכרת כאן מקודם, הרב רוטנברג בהתחלה את הרבה דקות, הרבה רגעים, הרבה זה, אני לא יודע אם הרב אריה קניבסקי יכול לנסות להיזכר בדברים אפילו קטנים וגדולים שחווית במחיצתו של מרן, כי מעולם לא היה לך את הזמן, את הרגע, את הפנאי, או בכלל את הצורך לעצור, לחשוב מה היה לי היום, מה היה לי אתמול, זה דבר שלא נגמר אף פעם, לשרת את גדול הדור, במקרה זה גם סבא שלך.
כן, האמת שבאמת אני לא זוכר את החיים בלי, עד לפני 30 יום. חייתי שם יום-יום, במשך, את מי שנולדתי פחות או יותר, אבל מי שהתחתנתי, זאת אומרת 20 שנה, יותר מ-20 שנה, 21 שנה, שאני נמצא שם יום-יום, כל יום, רוב שעות היום. אף פעם לא קרה שעצרתי באמת לחשוב על זה. על איך אפשר בלי.
אני סתם שואל ככה תוך כדי, אתה יודע, עוד פעם, כלל ישראל שאל הרבה שאלות, גם אתה רבי הדרגיל שאלת, חוץ משהיית חי אצל סבא, אתה כל דבר שאלת, או שתוך כדי הדברים פשוט שוחחת איתו?
מה זאת אומרת, לא עשיתי שום צעד, בלי לשאול את סבא שלי על כל דבר, על כל פרט בחיים שלי, על כל שאלה, על כל דבר, ברכות, אין דבר כזה. אשתי לא הייתה נותנת לחזור הביתה, לפני שאני מקבל שבקש ברכה, על ילד שלא מרגיש טוב, על איזה מבחן של הבת, מבחן של הבן, אין דבר כזה. אם הייתי חוזר בלי ברכה, הייתי צריך לעזור עוד פעם, בקש ברכה. מה זאת אומרת? כל צעד וצעד עשינו מהסבא. כל צעד וצעד.
מה הדבר הראשון שאתה זוכר מהסבא?
אני זוכר שבגיל, הצעד הראשון, זאת אומרת, בגיל 6, אני חושב, משהו כזה, באזור שגיל 6, הייתי מתפלל מערב כל יום. אבא שלי היה שולח אותי להתפלל עד סבא שלי, בלדמן. וכל יום בסוף התפילה היה לוקח דף, כידוע שסבא שלי, חיים, זכר צדיק לברכה, כל, היה ממונו וממונם של ישראל היה מאוד חשוב לו. ואצלו, מבחינתו, היה לוקח דף, אז חבל על הדף. אם צריך לכתוב בדף רק שתי מילים, אז מה צריך דף שלם? אז היה חותך את הדף ל-200 חלקים. היה רושם לי בקטן, קטן, קטן, היום ארי התפעל יפה. ארי התפעל יפה, יום אחד הוא כתב לי, היום ארי חלם, וכל יום סיום התפילה, סיום ארי, והוא מביא לי את הפתק, והייתי מביא לאבא שלי את הפתק, אבל ששומר את זה עד היום, כל הפתקים שמורים.
אתה מקדים לי את פרק החינוך שרציתי לשאול בהמשך, אבל זה נשמע שרב חיים היה גם מחנך גדול.
רב חיים היה אכפת לו מאוד, כמובן שבצעירותו שעוד לא היו לו הרבה צאצאים והרבה נכדים, הוא הכיר את כולם, התעניין לשלומם, שהם מגיעים אליו הביתה תמיד, מה השאלה בכלל? הכיר כל אחד. אחר כך שרבו הצאצאים וכבר היה בלי עין הרע, כן הרבו, אז פחות הוא זכר כבר את כל השמות, אבל בהחלט, מה השאלה? תמיד היה שואל מה למדתם, הוא היה בוחן אותנו, כמובן שמעולם לא הצלחתי במבחן שלו, כי במבחן שלו אפשר לעמוד פשוט. גם לחץ וגם השאלות שלו.
אתה לא יודע להתאים את עצמו לשאלות של ילד ש...
פעם שהוא ראה, אחרי כמה תקופה של שנתיים שהשאלו לא הייתי עונה, לא הצלחתי לענות מאוד בהתרגשות, ולא משנה מה הוא שואל, אז הוא שאל אותי, אתה רוצה שאני אשאל אותך שאלה שאתה יודע תשובה? אמרתי, לא, מה זה שווה? אז אמרתי, טוב, תחזור עוד פעם, תבוא לי בוחן.
כנכד, יש התרגשות שסבא גדול הדור שואל שאלות בלימוד?
כן, אני מוכרח לציין לכם ש...
כי זה נשמע טבעי.
כן,
אבל בשנים האחרונות בוודאי כשחיידרים נכנסו, הוא כן היה שואל שאלות קצת קשות, אבל ראוי לאותו גיל, ממי שקצת עקב.
למשל, במפקיד, היום מגיעים אליו שלמדו מפקיד, הוא היה שואל מי יודעים שבזמן הגמרא היו פרקים. עכשיו, זה כתוב מפורש, פרקין המפקיד, זאת אומרת, זה כתוב. אבל הוא שואל תמיד את השאלות האלה שצריך לדעת, להיות מרוכז, לדעת את כל המילים, זאת אומרת, שרק לביתר ישר והפוך. אבל השאלות שלו, אני לא יודע אם השאלות היו קשות, או שהיינו מתרגשים מאוד. אבל כן, לשאלתך, אם היינו מתרגשים, הייתי מי שנכנסתי אליו, עד היום האחרון הייתי מתרגש שאני אצלו. תמיד.
אתה יודע, אני... עוד פעם מדברים על רב חיים, בכל עניין, אני, אחד מהדברים שעשיתי, בא עוד פעם, עוד אני מושך את ההכרת הטוב, זה הבאתי אנשים מסביון, כמעט כל שבוע, אנשים לא דתיים בכלל. לקבל באמת את הברכה, את הטבוע, לא משנה, ממש את הערת פנים. אני זוכר לא מזמן שהוא אומר, את הסבא כבר היה חלש מאוד. נכנסנו רק לראות אותו. אמרת, הוא היה אחרי ברית, ולא קיבל לברכה כבר, ממש. הם ראו, ו... נכון. אני לא מדבר שעכשיו אני מקבל כל כך הרבה טענות מאנשים, נו, למה לא לקחת אותי? אבל הרבה תמיד שאלו, עוד בזמן שבא לבתי מבינה שהיו באים, שהסבא נתן ברכה. הוא שמע את השאלה, הוא שמע, זאת אומרת, הוא הבין בכלל בענייני העולם, הרי זה כאילו כי הוא יכול שואלים אנשים, כן, אתם שואלים אותו על כל מיני עניינים שבכלל...
שלח אותם אליי, בידי הקלטה, בריה זוכר אותה, יום אחד לפני, קצת יותר משלוש שנים, בשעת אחר הצהריים, רב חיים זצ"ל קם משנת הצהריים, ואני נכנס עם שאלה על גבול הפיקוח נפש. רב חיים שמע את השאלה, ענה, שואל, עונה, אתה זוכר את השאלה הזו בטח?
אני חושב שכן.
כן.
כן, כן.
והקלטתי את השיחה, אז שמור אצלי לתיעוד עולם, מה שנקרא, ורב חיים מבין מה פירוש, כאילו, וזה שאלה, זה לא ברוכל לבר מצווה.
אז אני רק אוסיף באמת סיפור עוד פעם, אחד מעשרות, מאות. אני הגעתי בלבת מבינה, לפני מעל עשור בוודאי, ממש מיוחד בשביל זה, לא פעם ולא פעמיים, אבל בלבט חשוב מאוד, אולי הרבה זה, אתה כן זוכר, כי זה היה אולי קצת, היינו גם למעלה. זה היה באמת מיוחד, כי השאלה גם הייתה קצת מורכבת, אבל התשובה הייתה כל כך חדה. הוא שאל, בלבט, מה זה אוליגרך רוסי? הוא שאל, בתקופה, אני חושב שאנחנו בתקופה של הסנקציות על איראן, הוא אומר שיש לו אפשרות לעשות עסקה מאוד מאוד גדולה עם איראן, דרך צד שלישי, זאת אומרת, בצורה כזאת שהוא, הרי יש סנקציות, אבל הוא יכול לעשות, אבל הוא, יש סיכון. אם יגלו קודם כל שיהיה לו בעיות אחרי זה, וגם אם הוא יהודי, זו הייתה שאלה מאוד חדה וברורה, והוא הוסיף משפט שכולנו שישבנו שם, ישב שם דרך אביב יוסף חברו, אני עוד כמה אנשים נכבדים מאוד, והוא הוסיף, אם אני אעשה את העסקה, חצי מהרווח מדובר על עסקה מאוד גדולה, אני אתן לו אלם התאיר. זאת אומרת, מה יושב על המשקל? כל אחד בצד היה בטוח וחיכינו ככה בכל העיניים, ובחיים אמר, לא. ואז כזה הוא קצת שאל, אבל ניסה להגיד את המלאם, זה לא יצא, זה לא יהיה, לא תרוויח.
זה לא יצליח.
זה לא יצליח, וזה רואים שיש פה תשובה, זה גם לא בוע, זה לא ברכה.
בסיפורים כאלה אני בטוח של גבירים ואנשי עסקים, אפשר לדבר רק על זה שעתיים.
בלי סוף, אבל לגבי השאלה שרבן חיים ישאל, כבר ענית לו, אני אענה מהצד שלי, כל שאלה שנשאלה, הוא היה קורא במהירות, אבל כל פרט. ברמה שאם היה כתוב שם, בשתום בשמות אפילו, בתוך כדי המכתב, איזה שם שהוא לא אותם מהתנך, הוא היה שואל מה זה השם הזה. או אם היה כתוב, למשל, אם אחד היה כתוב שם, מכתב ארוך, 3 עמודים, באמצע היה כתוב את המילה קריטי. מצב קריטי. אז הוא עוצר, הוא מצביע למילה קריטי, מה זה קריטי? זה באיזה שפה זה? לא חשבתי, אבל זה לא בעברית. אבל יותר מזה אני אגיד לכם. הגיע אליו אחד לפני 2 בערך, ושאל אותו שאלה. הוא רוצה לקנות דירה בבני ברק, באיזשהו מקום, בחור אפטליון, אם אני לא טועה. הוא שאל אותו, לקנות את הדירה או לא. והוא כתב את הפתק, את השאלה על הפתק. הוא מסתכל, הוא אומר, הולך להסתפר. יכול להיות, נראה שהוא לא שמע את השאלה. אז הוא אומר לי, תגיד לרב, תגיד לסבא שלך שהסתפרתי כבר, לפני כמה ימים. אני אומר, סבא שלי כבר הסתפר. הוא שואל אם קנה את הדירה או לא. אני לא יודע, שיגש להסתפר. כנראה, לא יודע. ככה, טוב. רב חיים אומר, הסתפר, הולך להסתפר. בא לספר. ספר אומר, מתיישב על הכיסא, אומר, מה, למה באת?
היית שבוע שעבר.
היית, כן, הסתפרת כבר. אז הוא אומר, לא יודע, רב חיים אמר לבוא להסתפר, מסתפר. רב חיים אמר לך לבוא להסתפר. למה אמר לך לבוא להסתפר, מה קרה? הוא לא ראה שאתה, שכבר הסתפרת? אז הוא אומר, לא יודע, באתי שאותו שהיה לקנות דירה או לא, בבני ברק, ברחוב אפטליון. שוב, כמדומני שאפטליון זה היה. והוא אמר, לך הסתפר. אז הוא אומר, אני לא אומר לך, איזה קומה? באפטליון, איזה רחוב, מספר, הוא אומר אותו, מספר, קומה. הוא אומר, לבן אדם הזה, שקרן, הוא כבר הפיל 3 אנשים בפח, אל תתקרב לדירה הזאת. הוא אומר, הציל לו 2.3 מיליון שקל. הוא אמר לך את הספר, זה נראה שהוא לא שמע את השאלה בכלל.
איך הספר?
אני לא יודע, איך הספר קשור, כי הספר מכיר, הוא גם שמע. הוא מכיר את הסיפור. רב חיים לא מכיר את הספר הזה ולא כלום, הוא קשבור, הוא הכניס לו בפה מילים. אבל זה לפעמים נראינו מהתשובות כביכול. היה בא, יש יהודי אחד, יש אוליגרך גדול מאוד בארץ, אני לא אחשוף ואגיד פה את שמו, שיש לו גבאי צדקה פה בארץ. אתם מכירים אותו כולכם. מכירים אותו טוב. והוא בא עם אחד לרב לקש ברוכה, על הבת שלו לשידוך. אז הרב אמר שיהיה בת.
של
הגבאי. אז הרב בירך אותו, בהצלחה. את הבת שלו, אחר כך הוא מנצה גם ברוכה. אז הוא אומר לו, איפה יש להם? אני אומר לו, לא, רוצה ברוכה להצלחה. אז הוא צחק וזהו. אחרי 2 דקות הוא מתקשר אליי, הוא נסע ברחוב חזוני, שיצא מהרי את רשבם, כך שמאל החזוני של רמת גן, רכב נכנס בו, אבל נכנס בו כמו שכתוב. לא קרה לו שום דבר. הוא התקשר בוכה רועד. למה רב חי אמר לו, איפה יש להם, אני לא יודע. אבל הקדוש ברוך הוא הכניס לו בפה את המילים.
הקדים רפואה למאקו.
אז זו התשובה, הוא שמע כל פרט וראה הכל במהירות נורא. הוא היה קורא במהירות נורא.
שאלת אותו פעם על התשובות?
על אופי התשובות, לא. לא שאלנו, אני גם אמין שלנו מקבלים תשובות. אבל לא העזתי לשאול.
עוד שאלה מעניינת מאוד, שגם, מתי עבר באמת, אני מניח שזה מהבוכה והצלוחה לבוע? אולי לא שאלתם שוב, כמו שבצהל אמר, למה, אבל מתי זה עבר?
קודם כל שאלתי.
הלכת של האנשים לא עבדה, הרי הזמן שלו חשוב, אבל מתי זה עבר?
זה היה, אני לא זוכר אם זה היה בסוקס, אני חושב שזה היה בסוקס, זה או סוקס או פורים, אחד משתיהם, ובשתי המקרים, אני לא זוכר אם זה היה, שוב, נראה לי שזה היה בסוקס אפילו, שאלתי אותו למה פתאום הוא התחיל להגיד בוע לכולם, אז שאלתי אותו למה אתה אומר בוע, באותו יום, אז הוא אומר לי חווה על הזמן, זה המשפט היחיד שהוא אמר לי, חווה על הזמן. היה כמות אנשים שאי אפשר להבין, עד סוף רחוב רשבם. הוא שאל אותי מה קורה, הולך לגמר אנשים פה היום? רוצה לחזור ללמוד. אמרתי לו, סבא, יש כל בני ברק מלא אנשים. כנראה, לא יודע מה, משהו שם הרגיש חבל הזמן, שכל אחד מתעכב אצלו והכל. הרי גם ככה היה עשה מאוד קצר, כן, היה נקצר. אז הוא קצר את זה לבוא.
זאת אומרת, עוד פעם, ריבוי, הנושא של הזמן, אתה אומר שזה סוכות, הפסח, מה?
בפורים אחד.
שוב, 1,000 איש ייכנסו לשם, לכל אחד ברוכה והצלוחה, ברוכה והצלוחה.
זה עוד 5 דקות, ודאי. ודרך אגב, בפורים, היה פורים אחד ש... למה, צריך להתבלבלתי אם זה פורים או זה, אבל פורים אחד היה גם, היה מלא בוע ככה, היה מאוד לחוץ. ולא הבנתי למה. אבל ממש, ממש, לכל אחד רק בוע, רק לא על ברך שום דבר. איך שהוא סיים את האנשים, הוא רץ למעלה, הוא פשוט רצה לכתוב משהו שעלה לו על המגילה. הוא פחד לשכוח את זה. אז הוא לא יזה להגיד לא להכניס אנשים, כי הוא מקבל את כל האנשים מסדר פנים. יופס תמיד אמר לי שהסטייפלר אמר שאנחנו לא יודעים בזכות מה אנחנו חיים. זאת אומרת, אחרי כל התארה שלו, אחרי כל המיצה שהוא מדקדק בכל מיצה וכל הוקה בחמור, אחרי הכל, הוא אומר, אנחנו לא יודעים בזכות מה אנחנו חיים.
הוא ראה בזה חסד?
הוא ראה בזה חסד עצום בזה ובמכתבים שעונה לאנשים, כי אנשים גם מכתבים, הם מקבל 100 מכתבים ביום, שאלות שילדים לפעמים בני 8. ואנשים עם 60 שאלות, 70 שאלות בדף.
מכתבים בחור, כמו על חנוכן,
זה... ענה לכולם, כי הוא אמר, אתה לא יכול לדעת אף פעם בזכות זה בחור, יושב הוציא ספר, ילמד יותר טוב. אז זה הוא לא ויתר, הוא סיים את האנשים, עלה למעלה וישב כתב. ועכשיו הוא אמר לי, תסגור את הדלת, אני חייב לכתוב את הכל עכשיו.
למה הוא לא כתב למטה? כי זה כיפה הוא לא.
לא רצה להפ... כן, הוא רצה לסיים את האנשים קודם כל. לא, אחרי שאנשים הסתיימו, שאנשים יגמרו, אז הוא יעלה למעלה.
יש נקודה אחת שאני חושב, באמת גדול הדור, יש פה משהו כל כך עוצמתי של גדול דור, שלמה יעשה בן של גדול הדור. ומדברים עליו, באמת בבית הסטייפלר היה, זאת אומרת, שגור בפיו הרבה, אחד, ודאי, בנו של גדול הדור הקודם. הסטייפלר היה כל הזמן...
אבא והחזוניש, ככה היה אומר, אבא, כל הזמן. אבא היה אומר ככה, החזוניש היה אומר ככה, היה מזכיר אותם את הדיר.
זאת אומרת, זה היה ה...
כל היום. כן, מה השאלה בכלל?
אני אומר, זה, רוצה לתחשוב, יש מושג הרי, מתקבל תפילתו של צדיק בן צדיק לצדיק בן אשר. צדיק בן צדיק, יש איזה עוצמת, הוא גדל בבית של גדול ויצר בעצמו, גדול בפני עצמו, כביכול, כביכול דרך חדשה, לא, לא דרך חדשה במובן שמקום אחר, אבל הצליח אפילו שהוא בן של וחתן של גדול בישראל.
בן אחיין ומחותן, סליחה, חתן. בן חתן ואחיין של גדולי הדור.
כן. והיה גדול דור בפני עצמו, כביכול בנה לעצמו את ה...
באופן טבעי אתה יוצא מזה גדול
הדור. כן, כן. אז מי כבר דיברנו באיזה תשבר? היה מזכיר? סתם אני, אתה יודע, זה הרי בכל אופן זה, מבחינת הלכה בכלל היה קצת שונה, אבל יושיב...
אני אשאל את השאלה האחרת, אם הוא היה מזכיר. הוא קיבל מהרב אליושיב כמו שהוא קיבל מאבא שלו ומהחזון איש, והלוכן?
הרבה פחות כמובן, כי גם פחות נפגשו.
שנה עם נברק.
כן, היה פגוש אותו בשנים האחרות רק בחגים, מלפני כש... כשאשתו הייתה יולדת, או שמחות, אבל לא מתייר הרבה שמה הזה. העריך אותו מאוד, היה מחכה לפעמים עם שאלה, חצי שנה, עד שהגיע החג, ושעולה לרגל, ואז הוא עולה לרב אליישיב, ושם הוא שואל את השאלה.
כדי לשמח אותו בשאלה.
לא, כי לא היה לו תשובה, אבל צריך לשמוע את הרב אליישיב, מה שהוא עונה. באמת, למשל, בדרך אמונה, שמה בנושא של חלוקת הארץ, בדיוק איפה הקווים, איפה הגבולות של הארץ, אז הוא כותב את הדעה שלו, הוא מספר, והוא כותב שם, שלחתי את זה למור יחום, והוא חלק, הוא סובר אחרת. הוא השאיר את הדעה שלו, ושם את הדעה של הרב אליישיב כמובן. הוא כיבד אותו בצורה שאי אפשר בכלל להבין. הוא היה מחכה פשוט, לפעמים כמה חודשים, של לשאול את השאלה את הרב אליישיב.
אנחנו בפסח. איך היה נראה ליל הסדר אצל רב חיים?
אנחנו באמת זכינו, כל משפחה הייתה אוכלת בחג אחר. ככל שהשנים יהיה זה. אנחנו בכל פסח, ליל הסדר, היינו אוכלים אצלו. אבא שלי והילדים. זכיתי ברוך השם. קודם כל... בליל הסדר הוא היה מתעקש לחלק את האגוזים והשקדים.
ניסה לך ואמנדה לך.
כדי שישאלו מה נשתנו אחר כך. אבל הוא היה מחלק לכל ילד וכל נכד וכל נין, הוא בעצמו, הוא לא מוותר על זה. אבל החייבות של המצווה שלו והמנהגים שלו היו פשוט בצורה שאי אפשר לתאר. הוא היה דואג לחלק לכל ילד, גם עד השנה האחרונה. לחלק לכל ילד. זה דבר יפה שהיה.
לילדים שלו.
לילדים, לא, לא לבנים שלו, כן, כל רק
לילדים שישאלו, לילדים הקטנים, כן.
הקטנים, לנכדים, לבנות, לנכדות, לנינות, לנינים, לכולם. היה מגיע, שהיה מה נשתנו גם אותו דבר. כל הנכדים והנינים היו שואלים מה נשתנו. היה יושב בסבלנות, שוב, למרות שהוא רוצה לברוח ללמוד, והוא רוצה לברוח לבורטים, והוא רוצה לברוח לתרא. היה יושב שומע כל נכד ונין, ונכדה ונינה, עד הסוף את כל המה נשתנו, ואתם תארים לעצמכם שילדים לא יודעים להגיד את זה לאט, כי הם שרו את זה בחיידר, והם שרו את זה מה נשתנה בניגון, חלק ביידיש, חלק בעברית, היה מקשיב לכל אחד, ואז שם מסיים היה שואל מי זה, איך קוראים לו, והיה מבריח אותו. כל נין, זה יכול להיות לפעמים עשרות.
שמענו את זה בערב פסח, שהיינו... עוד לומדים משהו, אנחנו כל כלל ישראל ללמוד באמת את הדברים
הקטנים. והיו על השולחן שלו בליל הסדר אנשים שאינם מהמשפחה?
בדרך כלל לא, בתלוי המקום פשוט. המשפחה בלי עין הרע הרבה מקום, בדירה קטנה, אז בדרך כלל לא.
דיברת על הוורטים, באמת שהוא רצה לרוץ, אז סדר שאנחנו מכירים כזה, זה כן, כל אחד מכין קצת וורטים.
הוא לא היה מעריך בכלל, היה לו מתחילת הסדר לחץ גדול מאוד להספיק את האפיקוימון לפני חצוס. היה לו שעון, ביקש שיהיה לו שעון, בחיים לא הסתכל על שעון. ביקש שיהיה לו שעון מולו, הכי קרוב שאפשר, וכל הזמן המסתכל, שחס שלום.
של
אכילת כזית? רק על האפיקוימן.
רק אפיקוימן.
היה בלחץ מזה. אז הוא רצה לסיים מהר בסוף, תמיד היינו שעה לפני. אחרי הכל.
בגלל הלחץ. ואז הוא
הביא שעת
לימוד.
כמובן, השירים, ואחר כך היה שלומד. וכמובן שהוא היה שר, הוא היה שר בצייס ישראל, ואיש העומדו, זה שתי השירים שהוא היה שר בגודל. אז הוא היה קודם כל אומר את זה, ואז שר את זה שלוש פעמים. וכשהוא שר את זה, היה לו שטיימל, בחגים. הוא אומר, תביא שעומדו קודם כל על הפי הגודל, ואז הוא שר את זה. כשהוא שר את זה, אז שוב, תדמיין לך, שטיימל, קיט לבן, הפרצוף, הפנים אדומות כמו אש, לא רואים את העיניים, השחור עולה למעלה, רואים רק לבן. הוא היה שר את זה, בחצי בכי, חצי, תמיד, כל הילדים, מהבנים שלו, מהילדים שלו ועד הנינים שלו, היום אומרים כולם אותו דבר. וואי, הוא נראה כמו מלאך. הוא פשוט היה מתנתק מאיתנו, זה היה דבר, ואנחנו לא מיסטים כל כך, ולא כלום, אנחנו מאוד על הקרקע. אבל זה היה הרגע היחיד בשנה, שהוא היה נראה כמו מלאך. אי אפשר להסביר את זה בכלל. גם באישי עומדו, וגם בצייס ישראל. על את הניגון, הניגון של ה...
הניגונים בהגנה, וזהו ככה.
זה שתי הניגונים.
ואיזה ניגונים? ניגונים מוכרים או ניגונים שאוהבים?
אני חושב שהם קצת שונים מכולם. אני פשוט אין לי כל כך, לא יודע לשיר, אז אני אחסוך אתכם. כן, 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 אבא שלו. ניגונים שאבא שלו, ואבא שלו גם הביא את זה, זה מסורת של ניגונים. אבל הוא התרגש בהם כל כך, אני לא יודע להגדיר אפילו מה זה היה, אם זה התרגשות או שזה, לא יודע מה זה. אבל פשוט הוא לא היה איתנו, הוא לא היה איתנו. אחרי השיר הוא היה לוקח לזמן קצת לחזור אלינו.
והיה עכשיו, לכל אורך האגדה מסביר?
זהו, לכל אורך האגדה, זאת אומרת, היה אומר את האגדה לא מהר ולא לאט, מילה במילה, כולם איתו ביחד, הכל בכל רם, ופעמים נעצר, אומר וורט, בדרך כלל כל הוורטים זה וורטים חדשים שהשנה התחדשו לו, מדובר על כאזור ה-20 וורטים נגיד ב...
בשנה. שאני מניח שכבר התפסו עם השנים.
ורובם לא התפסו אפילו. מה זה רובם? בשנים האחרונות עוד אפילו לא התפסו. זה וורטים שיצא לו משמעלך השנה, אמר אותם באותו שנה. אבל בסך הכל, כמו שאני אומר לכם, באזור ה... נגיד, בחצויס, היינו מסיים את הסדר. זאת אומרת, הסדר לא היה מאוד ארוך אצלו. ושוב, אחר כך היה מרשיר השירים, מקפיד להגיד כל שיר השירים, פירוש והכל, ואז היה לומד, עד שממש כבר היה...
דיברת על מיסטיקה בצהל, ברשותכם אתה נכנסת לפסח, אבל אני... גם זה סיפור של אחד הבלבטים בווינה, זה הותיר עלי רושם מאוד מאוד חזק. אני חושב שכדאי סתם בנושא של מיסטיקה, כי באמת רב חיים היה לא מילה מיסטיקה, הרי באמת כל כלל ישראל בא לקבל את הבוע הזה, את הברכה. יום אחד בלבט אחד בווינה מתקשר אליי, אני נמצא בווינה, בשעות הבוקר. אולי תיזכר בזה הרבה, אבל היית שותף מלא לסיפור. אומר לי, הרב, אני חייב שתבוא לארץ. יש לי סבא עוד שעה וחצי, כבר לקחתי לך כרטיס, ביקוח נפש, אני צריך להיכנס לרב חיים הערב, אחרי צהריים שאתה נוחת. מה קרה? אל תשאל הרב, תבוא. אני נוחת בארץ ב3-4 אחרי צהריים, הולך בפיקוח נפש, ובלבט רציני, שהוא אומר לי פיקוח נפש, אני נראה שזה משהו, כמובן מתקשר אליך הרב אריה, נכנסנו, זה היה אפילו קצת מאוחר, אז נכנסנו שוב פעם למעלה, ואז הוא מספר הבלבט לרב חיים, אני קצת הגדלתי את הכל, ורב אריה קצת עזר, שבבוקר הוא נכנס עם שותף שלו מלונדון, שאלו על איזשהו... השותף מלונדון הוא ליטאי, שיבישר, מי שהבלבט מבינה. השותף שלו מלונדון ביקש, לפני שהם עושים עסקה מאוד מאוד גדולה, לבקש ברכה מאיזה מקובל כאן בארץ. כמובן שלא אזכיר את שמו. והמקובל הזה אמר להם, אל תעשו את העסקה. ואותו בלבט מבינה שואל אותו, למה? וזה אמר לו, תיזהר, אל תעצבן אותי, אתה תמות השנה. כמובן, לכן אמר, לא אומר את שמו של המקובל, כי... והוא יצא חוצה בפחד פחדים, אמר, אני חייך, רוצה להיכנס לרב חיים. נכנסנו לרב חיים, לא ישכח את זה, זה נמצא בעיניים ובליבי ובזיכרוני. ואני מספר את הסיפור, אני אומר, אבל זה כך וכך, רב חיים. מה פתאום, הכל בסדר, אז אני ממשיך להגיד, אבל הוא לחוץ. ואז רב חיים, אני לא ישכח, מסובב את הראש שלו אליו, ככה עם העיניים שלו. אומר לו, למה הלכת בכלל? ואמר לו, הכל בסדר, ועוד פעם היה בלחץ. הוא אומר לי, בצד, באוזן, הוא לוחש לי, והוא אומר לי, אני אבל בלחץ, שום דבר, הכל בסדר. א', ברוך השם, בלבט הזה, הצליח, חסדה השם, אני לא רוצה לסרט, אבל זה, אני דיברת על מיסטיקה. כמה שהמקום הזה היה כביכול בברוכס, עמד שם התורה וה...
כי ההסתכלות של הציבור, מה שאתה אומר על רוטנברג, ההסתכלות של הציבור על רב חיים, מעבר לגדלותו בתורה, בהלכה והכל, בקטע של הברכות, אנשים הסתכלו, חלק מהאנשים בצורה מיסטית.
נכון, נכון.
וזה לא מיסטיקה. זה הקדוש ברוך הוא דיבר מהגרון שלו, כוח התורה. לנו זה ברור, לאנשים אחרים זה לא ברור.
ולכן הוא אותו אחד היה כל כך בלחץ, אני לא אשכח ולקח ממש עד שהוא התאושש וירדנו למטה, והוא שואל אותי, אז רב חיים אמר שזה הכל בסדר? 3 פעמים למטה עוד פעם. הכל בסדר, תירגע. זה יותר בירושם דרך רב, השתמשתי בזה אצל, גם בסביון אצל איזה מישהו, גם בבינו עוד הרבה שהם שאלו אותי כל מיני.
זה מהדברים שבר יהיה בטח ראה את זה לא פעם ולא פעמיים.
אני חושב שבאופן כללי, כל הדברים הוא היה מאוד מרגיע. זה דבר שיהיה לנו חסר מאוד עכשיו. כשהמטורף ההוא מצפון קוריאה, איים שיתחיל לזרוק טילים, או שפחדו שהוא יזרוק טילים, אז שהוא יסתבר שם עם טראמפ, היה פה תקופה, מן הסתם אתם זוכרים, של לחץ שפחדו שהוא הולכת במלחמת עולם. ובאתי אליו, עם השאלה הזאת שהרבה שאלו אותי, הוא אמר, לא יהיה כלום, שום דבר, גורנישט, אין לך מה לדאוג, אין מה לדאוג. הוא היה מה דבר כזה, נגמר הסיפור, אנחנו רגועים. ועל ככה זה רק דוגמה, כל היום וכל הלילה, כשהיינו אנשים לחוצים, הוא היה מרגיע. כי הוא לא, הוא היה מנותק מכל התקשורת, היה מנותק מכל ההווי העולם שאנחנו נמצאים וחווים וקוראים בעיתון ואתה יודע, ומאמינים או פוחדים. הוא היה מנותק והוא מסתכל רק על פי התאיר. רק מה שצריך לחשוש רוששים, מה שלא צריך לחשוש.
בבני ברק לא יפלו טילים?
זה בעצם היה, זה היה מדהים, היה בגיל 63, משהו כזה, 63 וחצי.
נחם את המפרץ.
צעיר יחסית. כשהוא אמר לא יפלו טילים, אנשים היו רגועים פה. עכשיו, אני זוכר שישבתי אבא שלי באחד האזעקות. למד אצלו הבית, בחדר שלו, של אבא שלי. פתאום היה אזעקה. אז כולנו ככה היינו דרוכים, ואנחנו, אבא שלי אמר לו יש אזעקה. הוא אמר, אני לא שומע. המשיך ללמוד. פתאום, עכשיו אני מסתכל, אני רואה בחלון את הטיל טס, רואה את ההבזק הזה. אני אומר לאבא שלי, תראה, תראה, עוד דקה יהיה פה פיצוץ. אז פחדנו שיהיה פיצוץ אולי, פה, היה פה, מי שהיה גר בני ברק, היה פה פיצוצים נוראים, אנשים...
מגבול רמת גן.
מגבול רמת גן.
לא הייתי גר אז.
אבא שלי אמר לי, עזוב, הוא לא ישמע. באמת היה פיצוץ נורא והיום, הוא לא שמע כלום. פשוט ישב ולמד, היה שקוע בלימוד. לא רק, אני זוכר גם סתם, שהייתי צריך להגיד לו, הוא היה צריך ללכת לנוח או משהו, או שהגיע אנשים לקבל קהל או משהו. הייתי נוגע בו, ואומר לו, סבא, יש פה אנשים, הוא היה קופץ. זאת אומרת, כאילו אתה מוציא אותו מאיזה חלום. הוא היה כל כך שקוע, השקיעות שלו הייתה כל כך עצומה, בלימוד, שהוא לא שמע שום דבר.
בוא נעשה לרגע הפסקה אחת לפרסמות, נשאיר את המאזינים במתח לשאלות הבאות שיש לנו, ומיד נשוב. חזרנו, אנחנו מתארחים בביתו של נכדו, נאמן ביתו של מרן שר התורה, רבן של ישראל, רב חיים קניאבסקי זצ"ל, והנכד הוא הרב חיים קניאה. צריך לתקן פה אחר כך. והנכד הוא הרב אריה קניאבסקי, ואני רוצה לשאול אותך, שאלתי את זה קודם, מה זה היה השטריימל בחגים?
התמונות זה היה מאוד יפה, זה ברור, כולם התלהבו, אבל באמת, אריה, פה זה לא עוד פעם, דיברנו על מיסטיקה בחלק הקודם. לא היה מיסטיקה, יש...
זה בכלל לא היה אמור להיות בתמונות, כי זה היה בדרך כלל היה לובש את זה רק בליל חג ובחג, זאת אומרת, לא במוצאי החג, לאחרונה צילמו אותו בשביל זה. השטריימל הראשון, אני חושב שהוא קיבל מעלה שם, אם אני לא טועה.
סבא של ה...
כן, היה בלי יושיב. והוא פשוט קיבל מנהג מאבא שלו. זה המנהג של אבא שלו.
שמה? בחג ללבוש.
כן, הוא השאיר לעצמו איזה סממן אחד של השטריימל. חוץ מזה, הדבר היחיד, הסמן היחיד שהיה לו, הוא תמיד פעיל אשכנז, לא ספרד, אבא שלא אמרת פעיל אשכנז. אז זה השטריימל ובתפילות גרטל.
כל פעיל.
כן, מתחת למייל.
מאיפה?
לא מעל המייל. אצלו? אני אומר, אבא שלו הלך עם... מאבא שלו.
מעניין, אמרת קודם כך, סיפרת תוך כדי, בחלק הקודם, שאמרת פעם אחת לרב חיים, שעוד כל בני ברק מחכה בתור או משהו כזה. אתה חושב, את כל כך הרבה שנים היית שם, רב חיים ידע מה... ידע מה חושבים, אמרתי גם לפני מקודם, שהוא היה מנותק מהוויות העולם והכל זה ברור. היה לו באמת מושג, אנחנו יודעים שהרב שטיינמן, זאת אומרת, שהיה יותר איש העולם, הסתובב, ידע היטב נראה לי מה מעמדו. אני חושב ככה, ככה הדיבור. בכלל ידע מה מעמדו?
התשובה היא לא בכלל, זאת אומרת, הזמן שהיו רואים את זה הרבה, זה היה בליל ראש השונה. שאחרי התפילה היו מגיעים...
אלפים
רבים, אם לא 10,000 ו-15,000 אנשים, להתברך. היה יושב ומברך את כולם. כבר אחרי 2 דקות ראשונות, הוא היה אומר לי, ואותם אנשים, אני חושב, פעם שנייה, כמו מסתובבים פה, סיפור הקופס. אמרתי לו, לא סבא, לא. אחרי 10 דקות עוד פעם, אתה בטוח הרי? אני אומר לו, לא.
אנשים חדשים.
אנשים חדשים, הוא לא האמין. הוא אומר, מה, יש כל כך הרבה אנשים בבני ברק? אמרתי לו, כן, יש הרבה אנשים בבני ברק. הוא לא האמין. הוא לא הבין ולא האמין. לרגע אחד. תמיד שהיינו עושים למסעות אם זה לבחירות, או למצעות חיזוק, הוא תמיד אומר, מה רוצים מני, מה רוצים מני? אמרו לו, אתה הכי זקן היה בדור, ומחכים לשמוע מילה אחת שלך, וכל מילה שלך זה עוד 2 מנדטים. פתאום, שטויות, דבר כזה, מבלבלים בראש. הוא לא האמין. כי הוא הבין, כי הוא האמין שצריך לעשות את זה, זאת אומרת, שהמקורבים והבנים שלו אומרים לו שצריך לעשות, צריך לעשות את זה, אבל מבחינתו הוא לא, הוא לרגע אחד לא האמין שהוא כזה, שכל מילה שלו יכולה להרעיד עולמות. בשום פנים ובשום צורה.
בעצם מה שאתה אומר, הוא לא היה מודע, אנחנו מסתכלים על זה בעיניים הקטנות שלנו, כבני אדם פשוטים, רב חיים, גדול הדור, מורן צהרתו, רבון של ישראל והכל, אנחנו מסתכלים על זה בהסתכלות אחת, אם היינו עכשיו באים לדבר איתו על זה?
שום דבר, הוא לא הבין מה התמונה שלו עושה בקופת העיר, הייתי לו, אם שהביא אנשים היו לו, קופת העיר הייתה למטה, השם החנות, אנשים לוקחים דף, או תורמים, או לא יודע מה, ורושמים את השם מאחורה. לפעמים מסתכל הדף, היה רואה ככה, היה משתקף התמונות, היה מסתובב, היה שואל אותי מי זה הרבנים. אני אומר לו, זה, אני יודע מה, רבי דוד אבוחצירא, זה אתה. ככה אני נראה, ככה זה מחייך. אני אומר לו, כן, אומר לו, נראה לי זה, היה לו שכן הרי, רבי שפירא, הוא נפטר. זאת אומרת, זה נראה מאוד דומה לרבי שפירא. אז היה מסיים, אומר לי, מה שם את התמונה שלי, משוגעים לגמרי. זאת אומרת, הוא היה אומר את זה באמת.
הייתי וידאו שאתה מראה לו ציור שלו, מישהו שצייר.
נכון. כן.
הוא גם צחק.
הוא מעולם לא הסתכל מראה, מעולם לא הסתכל מראה. זאת אומרת, הבית שלו היה מראה אחת בשביל הרבנית, באיזשהו ארון נעול, סגור, אבל שום מראה חיצונית, שום דבר. מעולם לא.
מעניין מאוד מה שאתה אומר, זה שהוא באמת לא ידע, לא רק לא הנבל, לא
הנובל, לא אני כל כולו בתורה, ולא מעניין אותו שום דבר אחר, ואם צריך לאכול כי זה לצורך קיום הגוף, ואם צריך לעצור וללכת למקווה כי זה ערב שבת קודש, אז זה לחובת שבס קודש, ומה הוא אמור לדעת יותר מזה?
אני אגיד לך יותר מזה, אוכל לארוחת צהריים. אני ליוויתי את ארוחת צהריים שלו 22 שנה יום יום בערך. וכמובן הוא לא יכול בלי הרבנית, זה חשוב להזכיר, להדגיש את הדבר הזה, שעם כל מה שהוא היה רב חיים והכל, הוא דאג לרבנית בצורה שאפשר להבין בכלל, הוא לא היה אוכל ארוחת צהריים וערב בלעדיה בחיים. היה יושב מחכה עד שתבוא, גם אם זה היה לוקח חצי שעה ושעה.
ואם ינסה...
ושאלתי אותו, סורי, אם ינסה מרוב שזה משהו אחר, אבל שאלתי אותו פעם, למה...
הייתה מקבלת גם רגע, מי הייתה זוגה לא...
הוא... אמרתי לו, סבתא תבוד מהתוכל, אני אדאג שהיא תוכל, ותסבר הולך לישון, ללוח, זה חצי שעה. אמרים, אז אתה אומר, אמר לי, אם אני לא אחכה לה, היא לא תוכל. וכן לישון, הוא לא הולך לישון לפני שהיא מגיעה, אף פעם. הוא אמר לי, אם אני אלך לישון לפני שהיא תבוא, היא לא תישן. כי תקבל אנשים, היא תעשה מצוות, הוא דאג לה מאוד.
הוא היה עוצר את הקבלת קהל של הרבנית, כדי שתלך כבר לישון.
היה מחכה, הוא לא עוצר מחכה. בינתיים היושב לומד, בינתיים זה, אבל אין מצב, כי הוא היה דואג לה בצורה באמת שאי אפשר להבין בכלל.
נו, אם כבר הזכרת באמת, אני חושב את הנושא של הרבנית, מה אתה נמצא, היית שם באמת כל יום. הזמן הזה בין הפטירה של הרבנית לאחר מכן, מה, איך
הוא עשר
שנים? עשר שנים,
מה? בתקופה הראשונה, בחודשים הראשונים, זה היה פשוט, בשנה הראשונה, אני חושב לא טועה, זה היה פשוט, היה לו קשה, וואו, אפשר להסביר אפילו כמה היה לו קשה. כמה היה לו קשה. היא הייתה עושה הכל בבית. הדבר היחיד שהוא פעם עשה, זה שהיא הייתה על 40 מעלות חום, והיא ביקשה, פעם אחת בחיים, הוא יכול להכין לה קוסטי. אבל בשמחה, הלך לה, לקח את הטרמוס, היה צריך לשים מים בפנים, והזרם הרי נורא דק, בזמנו בכל אופן היה זרם נורא דק, אז הוא שם, הדליק את הזרם, שיכנס מים לטרמוס, בינתיים חזר ללמוד.
נשפך כל היום.
עכשיו למד, ואחרי איזה 4 שעות, הרבנית, מתעוררת, היא רואה שכל הבית מלא מים. אז היא באה, אומרת לו, חיים, מה קרה? אז אמרה, אוי ואי, שכחתי לחבות, הייתי עסוק בלימוד. היא אומרת לו, יותר אל תכין לי כלום. לפעם יחידה. היא באמת הייתה עושה הכל בבית, הייתה דואגת להכל, נתנה לו לשבת וללמוד. היא לא רצתה שהוא יעשה כלום. הוא היה קשור אליה מאוד.
סליחה שאני קצת לוחץ. אתה אומר, הוא היה קשה לו שנה, מה? הוא אמר לכם...
הוא לא אמר שום דבר. הוא היה מאוד מופנם.
אתה אומר, היה קשה.
הוא היה... ראו עליו. קודם כל, הוא גם לקח, הוא נהיה יותר סבא פתאום. כלפי הנכדים שלו, הוא היה יותר שואל. כל נכד שהיה מגיע, איך קוראים לך? יש לו, הבנות שלו היו מגיעות כל יום ארוחת צהריים, כל יום בת אחרת. אז אם בת, ותמיד הם מביאות גם את הנכד, את הילדים שלהם, את הנכדים שלו. אם פעם אחת למשל לא מביאים את הנכדים, היה שואל, איפה הילדים? למה הבאתם אותם? מרגישים טוב, הכל בסדר. היה דאג להם באוכל, להאכיל אותם.
קרה כי הוא הרגיש פתאום שהוא צריך להיכנס למקום של הסדר.
כנראה, משהו כזה. זאת אומרת, שוב, הוא לא אומר שום דבר, והיה צריך תמיד להבין, לנסות להבין את הצעדים שהוא עושה. מן הסתם, זה
הכיוון. ודווקא זה כזה... מציג את רב חיים, אני לא רוצה להשתמש בביתו האנושי, אבל הוא היה בשר ודם.
הוא היה משפחתי, בזמן שנותר לו, הוא דאג להם.
פעם הוא ביקש משהו? סליחה שאני שואל שאלה כזה.
לא, אז...
קוסטי.
אז אני חוזר לזה שהתחלתי לדבר על זה מקודם, ושבארוחת צהריים, למשל 22 שנה, מעולם לא שמעתי אותו, אומר אני רוצה עוד. מעולם. הוא היה יושב ושואל מה מברכים על זה? מה מברכים על זה? מה מברכים על זה? הוא לא אמרת מילה שניצל, מעולם. הייתי שואל אותו מה זה שניצל, לא יודע מה יודע. הוא היה אוכל שניצלים, אין לו מושג מה זה שניצל. כי הוא אף פעם לא שואל מה זה אוכל. הוא שואל מה מברכים, מה מברכים, מה מברכים, אוכל. מעולם לא קרה, תביא לי עוד מזה.
עוף או מזונות.
מה מברכים, רק מה ברוכס וזהו. זה מה שעניין אותו. אף פעם לא ביקש עוד. הוא מעולם לא ביקש לא אוכל ולא שום דבר, ולא מזגן, לפעמים היה חם בחדר. נדבר אותך אחרי 4 שנים שבסוף הסכים לעשות. הוא בחיים לא מדבר, מה לדבר בכלל לעשות. לדרמן עשו מזגן כי אחד התעלף מהחום, אז הוא נתן הוראה לעשות בלדרמן. אצלו הבית עשו מזגן כי כבר לא היה שייך פשוט, היה שם מאות אנשים והיינו דחפים, וכבר היה אנשים היו מרגישים לא טוב. הוא מעולם לא ביקש להדליק מזגן, לא ביקש לחבוט אותו, קר חם, לא משנה, הוא לא ביקש בקשות פשוט.
קוסטי.
כלום, שום דבר.
וכשהוא רצה לשתות מים כי הוא הרגיש צמא, קם ולקח.
הוא לא שתה, שהיה ארוחת צהריים, הוא אכל ושתה, ארוחת ערב, אכל ושתה, ארוחת בוקר, הוא אכל ושתה, הוא לא... בין הזמנים, שום דבר. אני הייתי בא אליו, הייתי אומר לו, לפני לא שכח, לפעמים אחד באתי אליו, אמרתי לו, סבא רוצה כוס תה? אז הוא אומר לי כזה בחיוך, נו, חשבתי שכל לא תשאל. אמרתי לו, אני נמצא פה, סבא יכול לבקש. אז הוא חייך כזה.
לא, אז שוב, אנחנו מדברים על... על מנץ', אבל מצד שני,
כל לא התריח אף אחד.
הזה, אבל לא להטריח ולא לבקש גם זה, זה לנו, כבני אדם, סליחה שאני אומר את זה על עצמי, יש לנו אינסטינק טבעי, אתה מגיע לזה, אתה קוסטייק וזה אדם, שום דבר במשך כל כך הרבה שנים, וסביבו נמצאים אנשים, כמו שאתה אומר, בריא, כל הזמן, זה לא, הוא צריך להיזכר.
נמצאים ש... אנשים שבשביל לשרת אותו פה. כן, לא, לא בקשה.
הוא לא הסתכל על זה כי הם באו לשרת. והוא לא שאל אתכם, מה אתם עושים פה, אני מסתדר לבד, או שהוא הבין לא. שכל העניין שבני הבית איתו כדי
תמיד הוא רצה שיהיה מישהו לידו. מישהו לידו, אם הוא צריך איזה ספר או משהו, או מחפש איזה משהו.
בשנים שבטח היה לו קשה כבר לטפס על סולמות.
כן, ודאי. בצעירותו אף אחד לא היה לידו באמת. אני באתי לשם, בתנאה באתי לשם, שאחרי שעברת אירוע מוחי, לפני זה הרי היו דופקים בדלת, נכנסים מתי שרוצים כל שעות היום, אם היו דופקים בדלת.
היה
יושב בחוץ חלק מהיום. אנשים נכנסים, ואז עברת אירוע מוחי, והרופאים אסרו עליו לקבל קהל, אסרו עליו ללמוד, הבינו שאין סיכוי. 22 שנה בערך, 21 שנה. הבינו ש... שאני חושב, אם אני לא טועה, אירוע מוחי בעצם היה לפני 20 שנה, משהו, אני לא זוכר, בערך 20 שנה. אבל אם, אם הוא ללמוד, אם הבינו שאין מה לדבר איתו, לפחות קבלת קהל ביקשו ממנו לעצור. ולעשות את זה קצת ביום. כמובן שאין מה לדבר על בכלל לא. אז באתי לשם באמת, והתחלתי לסדר את זה, שיהיה פעמיים ביום, צהריים ובערב. לבסט את האנשים שיהיו בזמן מוגבל. אבל לפני זה לא היה מה לדבר בכלל. כל היום אנשים נכנסו ויצאו. אז באותו זמן, שאם הייתו קצת נהיה יותר חלש, והיה צריך באמת שיהיו לידו אנשים, מאותו יום באמת היו לידו 24 שעות עד לרגע הפטירה. לא עזבו אותו אפילו פעם אחת.
ראית פעם את סבא, הייתי מלא כועס, כי עוד פעם, אנחנו כן מדברים עליו כמו, כבר כמו מלך, סליחה שאני ככה, אבל כאילו, דיברת שהוא אומר, מה האנשים משוגעים שמסיים את התמונה שלו, אבל משהו שהוא באמת אמר, זה אני לא רוצה.
היה בן אדם אחד, לא, לא, סיפור כזה, סיפור דומה, אחד הגיע למישהו, הרי הוא תמיד אמר לאנשים, ולעשות, אדם שרוצה ישוע, הוא אמר, אתה צריך לעשות משהו בשביל הישוע. הוא אמר, תגדל זקן, תעשה משהו, תקריב משהו מעצמך, ועד כל שברו. אז הגיע ליהודי אחד, עכשיו, תמיד היה מגיעים אליו אנשים, והיה אומר להם לעשות, הוא היה יודע שרובם לא יעשו. תמיד היה צוחק איתי, היה אומר לי, היה לי ילד, תצאת פה, אתה מתבייש, בחוץ לארץ, היינו פוחדים, אבל פה מה אתה מתבייש את היהודי? ואז היה קורא לי, אומר לי, תראה, הרי עוד רגע הוא יצא מהחדר ויחזיר את הפעות אחורה. אז אם מסתכלים, היינו רואים, הוא מחזיר.
אותו מנש...
בחיוך.
כן מבין את ה...
כן, הוא יודע בדיוק מה הוא יעשה. אבל יום אחד הגיע אליו יהודי, היה חולה במחלה, מצב סופני, קשה מאוד. רב מאוד, קבל עצמך לגדל זקן. ובזכות זה תהיה בריא. אז, בסדר, מה, אשר כוח יצא. אחרי שבועיים הוא הגיע עוד פעם. ואמר לרב, עדיין מצב קשה מאוד. והרב אמר לגדל זקן, הוא הזכיר לרב, אבל אשתי לא יכולה, ולי קשה, והכל. קיצר רב ברך אותו, כשיצא, אז סגרתי את הדלת סתם, נגמר אנשים, לא זכו דוגמה היה, אז ראית שם דבר בכאב, לא, לא בכעס, אבל בכאב, הוא אומר, אני לא מבין, תראה איזה יצירו יש לאנשים. בן אדם, על ערס דווי, הולך למות. אומר לו, אני אומר לו, בוא, אתה רוצה פתרון? תגדל זקן, אל תשאל שאלות, תעשה מה שאומרים לך, אתה תהיה בריא. הוא לא מסוגל, תראה מה זה יצירו. אז משמע הוא מגיע, משמע אנשים מגיעים. היה כמה דקות שממש ראית שהוא ככה נסער מאוד, הפריע לו, לעומת הילד שמחזיר את הבוט מאחורי הזיים, כי הוא סתם...
הסיפור הזה מלמד שהוא ידע מה הוא עושה, כלומר, זה לא ביקשת היצה או ברוכה וקיבלת, אלא...
נכון.
זאת אומרת, הייתה פה חשיבה מאחורי כל
שבא. הייתה חשיבה, והוא כן, תמיד...
חשיבה ועוצמה של, של, נכון. של, של, של המסר, של המסר האלוקי, ממש, ואי אפשר לתאר, הנה, הוא אומר, תעשה משהו, אז כביכול, רק תמיד אמרו חפץ חיים, אמר... כאילו, אני אתפלל כביכול, אתה תעשה משהו ואני אתפלל, וגם את זה קשה.
אבל תעשה את משהו, יושב דופן מבחינתך, והתפילה שלי...
הגיע לו איזה גביר עצום מברזיל, שכאילו לו מחלה מסוימת, שדרך אגב עד היום יש את המחלה, והוא חולה מאוד והכל, לא יודע, גם ציבור יודע מזה, והוא בא לרב, ביקש ברוך לרפואה שלמה. אז הרב אמר לו, תגדל זקן. אדרספונין, זוקון. אז הוא אומר לו... כבוד הרב, אני מוכן לתת $1,000,000 לקופת העיר. או לכל מה שהרב יגיד לי, לכל חזון איש. רק שאני אהיה בריא. אמר לו, תביא $1,000,000 לקופת העיר או לכל חזון איש, וגם תגדל זקן. אמר לו, הרב, אני... זה במקום, אני מוכן במקום. אמר, לא, לא, גם וגם. אז אמרו, מיליון דולר נביא עכשיו, על שהרב יפתור אותי מהזקן. לא הסכים בשום אופן לגדל זקן. בא עוד פעם, אחרי איזה חצי שנה או שנה, ושוב אמר לרב, הרב אמר, תגדל זקן. אמר לו, יש משהו, עוד משהו אני יכול לעשות, חוץ מגדל זקן. אמר לו, בטח, לקבוע איתי מטרה. אז אמר לו, לקבוע איתי מטרה במקום? אמר לו, לא, גם את, גם את זה וגם את זה. בקיצור, יצא עם כל הדברים ביחד, הרב לא הסכים בשום אופן להטיל את הדבר הזה. אתה רואה אנשים שמוכנים להחליף הכל בשביל משהו, אבל הוא, היה לו עניין דווקא לעשות את זה. אי אפשר להסביר את זה.
אני רוצה שנעצור בנקודה הזו, אנחנו מגיעים לסוף שעה, וזה מוביל אותי לשאלות הבאות של תחילת השעה הבאה. אז אנחנו בביתו של הרב אריה קניבסקי, ממש אחרי ה-30 פטירת סבו הגדול, רבן של ישראל, מרן רב חיים קניבסקי. אנחנו נעשה הפסקה קלה ומיד נשוב.
אני רוצה להגיד לכם, אני פה בבית רבה איזו משהו, שאני דוין יגיום טוב, נכון? שאנחנו מדברים בכאב עצום על...
אני רק מזכיר לך, שיום טוב עוצר 30. עוצר...
שיב ו-30
הכל.
אז כך שנכון, יש לנו את העניין. אפשר להשתמש במפגש המיוחד הזה לדוין יגיום טוב.
בהחלט. מיד נשוב. מועדים לשמחה, שעה שנייה, מועדים לשמחה, הרב רוטנברג.
שוב הגתמועד, בצלל, אני חושב שהשעה הקודמת עברה, לא עניין מהר, אבל באמת, אני נכנסתי לזה, תראה, הבאת אותי פה בצלל, אנחנו יושבים פה בבית של רב אריה קניבסקי.
זהו, זה מי שמצטרף אלינו עכשיו, אנחנו בשעה השנייה של שיחת זיכרון, במלאת 30 לפטירתו של רבן של ישראל, מרן שר התורה רב חיים קניבסקי, זצ"ל. ואנחנו מתארחים אצל נכדו, נאמן ביתו, הרבה מאוד שנים, הרב אריה קניבסקי, וקשה, עדיין קשה להתרגל לרב חיים זצ"ל, זה עדיין לא נתפס.
לא רק שלא נתפס, אתה יודע, עכשיו אנחנו עברנו את ערב החג, אני חושב שלא יודע כמה זמן עוד השתמשו, לא מדבר עכשיו בנושא של הצדקות והכל, התמונה הזאת, שאני חושב שכלל ישראל מכיר אותה ככה, כמעט מכל זווית, מכל ארגון, מכל כולל, זה באמת, ככה אני חושב, שנים אולי עד שנשתחרר מזה בכלל. אמרתי בסוף השעה הקודמת, ואני אומר את זה גם עכשיו אולי, ככה בפתח השעה השנייה, זה מצד אחד גם אוי נגיום טוב, לשבת ולשמוע ככה ולהתענג על ולקבל ככה מהבי פנימה ולטעום מהטעם הזה של גדול ישראל.
מהרב חיים שאולי גם לא הכרנו. כן. והציבור אולי לא הכיר.
גיברנו על הסדר באמת.
אז בוא נאמר שוב, גותמועד רב אריה קניבסקי.
בצל, גותמועד רב נחמי.
אני רוצה בחלק הזה אולי לפתוח, אתה יודע, ויש כל כך הרבה בחודש האחרון, ואני אומר את זה כמובן בצורה מאוד חיובית, שאיך נאמר, מגדירים את עצמם מקורבים, באמת אנשים, ובאמת היה, אני מניח אולי, לא רוצה להגיד אלפים, אבל מאות מאות, שהרגישו את עצמם מאוד מאוד מקורבים, שזה גם דבר, אני חושב שכמעט בהיסטוריה של גדולי ישראל, היה תמיד קבוצת מקורבים, אנחנו מדברים פה, רק נסתכל על רשימת, אני קצת עברתי על רשימת המספידים והמקומות, שאני לא מדבר שבאמת בכל העולם כולו יספידו, וימשיכו להספיד את רפחיים.
והחברותות.
והחברותות. ואף על פי כן, אני אומר, סיימנו שעה אחת רבריה איתך, לא המילה מקורב, באמת כצקת מים שם על השבט, ולהיות שם 24 שעות, זאת אומרת, מבחינת הזמן. אז אולי בחלק הזה של בשעה השנייה שלנו, תשתף אותנו רבריה בצלל שאל אותך מקודם על הרגע הראשון שלך, כאילו מתי אתה זוכר, סיפרת על גיל 6. אני לא יודע אם זה אפשרי לשאול כזאת שאלה, אבל תן איזה שאלה, איזה סיפור אחד שאתה באמת יצאת, אמרת, לאו דווקא מויפס, אני לא יודע משהו, הרי זה מה שראו שם מופתים באמת יום יום, אבל איזה סיפור אחד, אולי כמה, אבל שאתה יכול לשתף אותנו שבשבילך, כאחד שהיה שם כל כך הרבה שנים, אמרת וואו.
אני חושב שהניצול הזמן אצלו זה היה דבר ש... הוא לא ויתר לעצמו, אבל אפילו על קוצו של יוד. לדוגמה, היה הולך שום הצהריים. נדבר אחרי שבסדר יום שלו בלילה, הוא היה ישן באזור עד 3 שעות, לא יותר. ובצהריים היה הולך לישון, הוא היה חייב את השינה הזאת לגוף. הוא היה מבקש ממני לישון חצי שעה, תאר אותי עוד חצי שעה. ורוב הפעמים הוא קם לפני בכלל. אבל כשאני הייתי מאיר אותו, ושזה קרה הרבה, מעולם לא קרה שהוא התעכב שנייה אחת במיטה. או שוב, אני מדבר על שנייה. איך? שאני מאיר אותו? מיד. צריך לקום? קם. הוא לא היה מסתובב, מתמתח.
הוא לא רק כשקמים מהלילה, גם כשקמים
מהיום. מהלילה, מהצהריים, מהיום. לא היה שנייה אחת של שעות, שזה דבר שבלתי נתפס. אנחנו לא מבינים כמה זמן אנחנו מבזבזים, בזמן הזה, מי שאנחנו מתעוררים, עד שאנחנו קמים. אצלו תוך חצי דקה הוא היה כבר יושב ולומד. זה דבר אחד שזה היה מדהים כל פעם מחדש לראות. והדבר המדהים לא פחות מזה, זה שבאמצע השינה, כמעט כל צהריים הייתי שומע אותו מדבר בלימוד. שזה דבר מדהים. תוך כדי השינה, הוא אומר, הסבורה הזאת היא ככה, הסבורה הזאת אחרת, הרבי אומר ככה, בקצוייס כתוב ככה. היה מדבר תוך כדי שינה בלימוד בלי הפסקה. זאת אומרת, זה דבר, עכשיו, חורה, מה אני מתרגש מזה? אין לו משהו אחר בראש. אבל כשרואים את זה מהשינה, מבינים את זה הרבה יותר עמוק.
הוא קם אמר, זה משהו שהתחדש לי בשינה, בחלום.
אז כן, קטמת אותי שיום אחד הוא התעורר בחיוך. הוא קרא לי, אריה, בוא רגע. הוא היה לי שאלה, אמרתי לו, מה הסבא רוצה? אז אמרו לי בחיוך, היה לי שאלה מאוד קשה, שאלה לי תשובה. ובאמצע השינה, בא אליי רב אשי בחלום, אני שוב לא זוכר אם זה רב אשי או הבאי, אני חושב רב אשי, כמעט 1,000,000%, בא אליי רב אשי בחלום וענה לי תשובה. הוא היה כל כך שמח, שוב, יש משהו אחר שהוא יכול לשמח מזה, אבל כן, הוא היה כל כולו מהבוקר עד אליו, וזה דבר שראינו את זה והשתגענו מהניצול הזמן שלו, זה דבר שאפשר להבין.
זה בדיוק ממש בדיוק את גם נקודה שרציתי לשאול, אתה אמרת, הנה זה משמח אותו, אתה כנכד, אפילו לא הייתי שואל אותך במשך כל השנים, מה, אני רוצה להביא משהו לסבא, מה היה משמח אותו?
המתנה היחידה שהיית יכול להביא לו, זה ספר טוב, ספר חדש, ספר שהוא לא מכיר, שזה מאוד קשה למצוא ספר שהוא לא מכיר, אנשים נוסעים לחוץ לארץ לחפש בגנזים ספרים שהוא לא מכיר, זה המתנה היחידה שיכלת לתת לו.
כלומר, לא ספרים בני דורנו כמובן.
ספרים עתיקים, או חידושים, או ביורים, או למשל, כותב משהו על איזה, זה כותב על דרך אמונה נגיד, הייתם ולא ספר שקשור בזה, שהוא לא, עם דברים שלא מכיר, הוא היה, זה המתנה הכי גדולה שהיית יכול להביא לו.
וכשהיית מביא לו ספר כזה?
אני בחיים לא נצאתי, אנשים...
אחרי מביאים לו ספר כזה, מקריכה לקריכה, בעל פה.
כמובן, אני אגיד לך יותר מזה, בקבלות קהל, לא נקבל קהל הרי כל יום על מאות אנשים, לא אלפים לפעמים. ותוך כדי הקבלת קהל, הוא היה יכול להגיד לי, אריה, תביא לי שנייה אחת את ה... הוא היה תופס את היד של בן אדם, כדי שהוא לא יפגע, שהוא לא מקשיב לו משהו. הוא אומר, שנייה אחת, אריה, תזכיר לי, או תביא לי את הספר הזה שנייה אחת, אתה מניח אותו על היד, כן, מניח אותו על השולחן, כן, מה אתה רוצה, תמשיך. זאת אומרת, אתה רואה שגם באמצע קבלת קהל הראש שלו היה שם. ואם הוא היה רואה פתאום, מחכים אנשים בחדר, איזה 20 מישהו מחכים להיכנס, בחור מדבר איתו, לא משנה מי, פתאום הוא רואה מרחוק, איזה מישהו מחזיק ספר ביד, הוא הפסיק להיות מרוכז, נגמר. הוא היה שואל אותי, מה זה הספר הזה? תקרא לו שנייה אחת. כמו ילד שרואה ממתק. כל מה שעניין אותו, זה עכשיו את הספר הזה, היה פותח את זה, והייתי אומר תמיד לאיש שעוזר לי שם, זהו, נגמר קבלת קהל היום. הלך עלינו. הרב ראה ספר. מאותו רגע, לא היה מה לדבר, שום דבר. פשוט לא יכול, זה לא היה לו שליטה בזה.
אמרת דבר מאוד מעניין, אתה יודע, שיכול לעודד הרבה אנשים, כי אמרת בשעה הקודמת משפט, שאותי זה מאוד מאוד תפס, כי אני נכנסתי לא פעם ולא פעמיים, זכיתי שאני אומר, עשרות, אני מקווה שמאות, והיה כמה וכמה אנשים שהכנסתי ואמרו לי, תשמע, ירדו למטה, בעיקר בני תורה, אפילו בני תורה מופלגים, תשמע, אנחנו מפריעים לו ללמוד, זה אפילו מרגיש כזה רגע, אבל אמרת משהו שגם הוא אמר את זה, זה מאוד מעודד, אני חושב.
החסד שהוא עשה עם אנשים.
כן, שהוא הרגיש את החסד, כי...
הוא אמר שאנחנו לא יודעים בזכות פה אנחנו חיים, בשם הסטייפלר.
כי אנשים באמת, אני אומר, בני תורה, אלה בלבטים שהרגישו את הצורך, שאפילו לא יכלו להרגיש את זה, אבל בני תורה מופלגים שנכנסו פתאום, הוא לעצמם, רגע.
ומאותו מקום אגב, הוא גם לקח על עצמו את הסנדקאות, כל פעם שהזמינו אותו לכל רחבי הארץ,
כן, אני לא יודע, הוא היה מאוד מחבב את המצווה הזאת. פעם היה ראש מגון, שאמרים שמי שיש לו הרבה, מי שסנדק, אז הוא נהיה עשיר. אז שאלו את הגוין, הרי ראינו, רואים ש...
לא כולם עשירים.
לא כולם עשירים, אז הוא אמר עשירים בתירה. אז היה לו עניין לעשות כמה שיותר סנדקוי, זה היה מיצר שהוא חיבב לנסוע עד קצה הארץ.
שלא זה... המקום הזה של חסד, או בגלל החיבוב מצווה...
אני חושב מה... של תירה. אני חושב מהשירות של תירה והחיבוב מצווה ביחד, כן. זה הדבר היחיד שהוא עשה.
חיים קרייסברט פעם אמר, למה רואים באמת שלא כל הסנדיקים עשירים? הוא אמר, כי הם לוקחים חצי סנדק. שימשירו את הברכות, כשהתינוק על הסנדק, אז זה הסגולה לעשירות.
ורגע, רב חיים היה לוקח גם ברכות? לא, כש...
הם נותנים לו, אם היה נותנים לו.
הם נותנים לו,
כן.
אבל לא היה עשיר בתורה? כן. מה יותר מזה?
בספרים, בתורה, כן. זה מה שעניין אותו, זה ברור.
כמובן שכשהוא נסע לכל המקומות האלה, אז הוא היה כולה, זה לא בזבז זמן מבחינת...
זה לא היה בזבוז זמן.
הוא היה לוקח איתו את הגמרה, היה לומד כל הדרך. כל הדרך היה לומד. היה תמיד שעה נסיעות ארוכות, והרב אפשטיין סיפר לי הרבה פעמים שהוא היה לוקח איתו את כל ה... את כל החובות שלו, שזה בבלי, ירושלמי, כל הדברים האלה, היה שומר מיוחד על נסיעה, והיה שואל לומד כל הנסיעה, בלי הפסקה. לכן מבחינתו, שהיית שואל אותו אם ניסוע למירון, אז הוא אומר, בטח, אבל מה הלימוד? כמעט בדרך. הוא לא ראה בזה בכלל. התנאים של הלימוד לא הפריעו לו אף פעם, לא משנה לו מה. אם אפשר לומדים, מה זאת אומרת, בוקר עד הערב.
אז הזמן הזה של הנסיעה,
לומדים בזה. הזמן שלומדים. מוסר, אוכס יוישר, הארגון שאתה עומד בראשו, זה הספר שמרן רב חיים הוציא. בן כמה הוא היה?
אני לא יודע להגיד, לא זוכר מדויק, אבל באזור ה-15 שנה אני חושב. לא. הרב הוציא את זה לפני 15 שנה.
לפני 15 שנה.
הוא הוציא את זה, בשנים האחרונות לכל בן אדם שהיה מגיע אליו ואומר לו שיש לו בעיה בחינוך הילדים, יש לו בעיה ביידישקייט, הוא היה אומר לכולם ללמוד מוסר כמה דקות כל יום. דרך אגב, הסטייפלר לומד כל יום מוסר. כל יום היה לומד מוסר. וככה סבא שלי כתב הזיכרונות שלו. אז היום לכולם ללמוד כמה דקות כל יום מוסר.
עוד פעם, בגלל שמדבר הרבה על נושא של עבודת המידות, זאת אומרת, רב חיים היה זה גם חלק מהחינוך, אתה אומר שמי שבא לשאול אותו על חינוך הילדים שלו, אמר לו ללמוד מוסר.
כן, הוא ראה את הבעיות שבדור, לפי כל האנשים, השאלות שהגיעו אליו, האנשים שהגיעו אליו, ולפי זה הוציא את הספר אוכס יוישר.
עכשיו, שאלה שהרבה שואלים את עצמם, זה עלה כאן בשיחה גם בשעה הקודמת, כשלאחד הוא אמר תגדל זקן, לשני הוא אמר תלמד, לאחר הוא אמר תלמד מסכת שביעית, לשני הוא אמר קצת רגל, ולהוא, לכל אחד לפי השאלה שלו, ולא תמיד אנשים הבינו את הקשר או את ההקשר, למה דווקא את המסכת הזו, אז לאחד שכאב הרגל כיצד רגל, אבל הוא חיבר את זה לדברים מסוימים, לפי השאלות. הוא פעם הסביר מה הקשר, מה ההקשר?
יש דברים מסוימים שהוא כן הסביר, זאת אומרת, אדם היה כואב לו רגל, פרק כיצד הוא רגל, וכל אחד מבין שכיצד הוא רגל מתאים לזה, או שאחד שהיה כואב רגל, היה פעם אומר לו שילמד הלוכה של חול המועד. רגל ברגל. זאת אומרת, לפעמים כן היית מבין, אבל לא תמיד. כשהיית מבין, היית מבין. כשלא היית מבין, לא היית שואל בכלל. כי הוא מה לעשות ככה, עושים.
זה נבע ממקום של אתה תעשה משהו שקשה לך, והקדוש ברוך הוא יעשה את מה שהוא לא חייב לך?
לא יודע אם דווקא קשה לך, או שתעשה משהו, תקריב משהו בעצמך בשביל לקבל את הישועה. כן, בהחלט. אבל לפעמים גם היה לי אחד קרוב משפחה מדרגה מאוד קרובה, שהיה לו צליאק, הרגישות לקמח.
גם דרך אבל הצלק, אתה יודע, פסח, יש מויפסים מרב חיים, לדעתי, לא יודע, אולי מאות אם לא אלפים.
בדיוק, אני אספר לך סיפור ממש מקרבה ראשונה.
אני יודע גם מידידים קרובים, אדרבה, נוח, שומעים זה מכלי ראשון ממש.
אמר לו, הוא היה לו צליאק, ברמה רגישה, זאת אומרת, ברמה, היה כשזה כמה רמות, הרמה החזקה, אז הוא בא אליו ברב פסח שנה אחת, וביקש, אמר לו, מה עושים עם הרב שלו, תאמר, עושים מצס. אז באמת אמרנו לו שזה בעיה. אז הוא אמר, טוב, שאוכל שיבולת שואל. זה אפשר לאכול. באמת אוכל שיבולת שואל, אבל המצא לא תאימה. אחרי שנה באנו אליו, אמרנו לו, המצא לא תאימה. אבל מצד שני, אם הוא אוכל, זה סכנה בשבילו. אז הוא אומר, המצווה לא תזיק, לא יכול לאכול בפסח. הוא אכל בפסח, אחרי פסח עשו בדיקה, בריא ושלם, לא רואים שום דבר, שום שארית מזה. שביום רגיל, אם הוא היה אוכל טיפה אחת, ישר רואה אנמי והכל. עבר פסח, ברוך השם הכל בסדר. באנו, סיפרנו לרב. אמרנו, סבא, יש פה מויפס. סבא אמר שלא יהיה כלום, ולא היה כלום. אבל עכשיו אנחנו רוצים עוד משהו. שיוכל לאכול תמיד. לא רק בפסח. שבס, כל... אז הוא אמר, עכשיו הוא יכול לאכול רגיל, ואם ירצה שם, הכל יהיה בסדר. נעלם כלא היה, אין צליה, אין רגישות, אין שום דבר.
משפחה קרובה שאני יודע שהוא אמר, גם באופן מיוחד לבחור שבאמת, כי משפחה מבית וגן חשובה, אמר, יכול לאכול, וכל שנה, כבר כמה שאני אוכל, שום דבר, וכל אמצע שנה, לפעמים שיש גם חששות שהוא אוכל משהו, הוא מיד מרגיש קצת לא טוב, אני מדבר.
אני חייב לספר כאן, סיפרתי שעה קודמת, כשנכנסתי יום אחד עם רב אריה לרב חיים, שאלה של על גבול פיקוח נפש, ואני אספר את זה עכשיו, קשור לאבי מורי שליטה. עבר אירוע לב באותה תקופה, ומיטתו בבית החולים, לא נכנסתי אליו כי אנחנו כהנים, ואבא שלי לא רצה שניכנס לבית חולים שלו לצורך. באותה הזדמנות שאלתי את רב חיים, אבא שלי לא מרשה לנו לבוא לבקר אותו, ביקור חוילים, כי אנחנו כהנים. אז הוא אומר, אז אל תלכו. אבל עצם השאלה, אבא שלי שלח אותי יום אחרי האירוע, יומיים אחרי, שאני שאל את רב חיים, האם להמשיך במה שהוא עוסק, בהפצת תורה, ליהדות צרפת, וזה מעמסה גדולה, כספית, כלכלית, פיקוח נפש. האם אני צריך, שישחרר אותי מזה? כי עד היום, גדולי ישראל לא שחררו אותו מזה. אז אני שואל את רב חיים, אז רב חיים אמר, לא, שהוא צריך להמשיך, או שימשיך, אני לא זוכר את הנוסח המדויק, זה מוקלט. אז אני קצת נלחצתי, כי הבנתי שאבא שלי רצה תשובה, שישחרר אותו.
כן.
אז אני שואל אותו,
הרבה מהשואלים רצו לדעת מה
כן,
רצו.
אז אני שואל אותו, איך אני אגיד לו את זה? הוא אחרי אירוע לב. רב חיים אמר לי ככה, תגיד לו את זה, ומזה הוא יהיה בריא. אני לא מבין את התשובה.
אבל ככה עשיתי. זה בעיה, אבל תראה, הוא דיבר על נושא רפואי, גם מאוד מעניין, הרי רב חיים לא פעם, לא פעם, אני מניח עשרות אם לא מאות, אמר דברים לאנשים כביכול נגד דעת הרופאים. רופאים לא באו אליו מדי פעם לשאול, למה אמרת נגד...
בלי סוף, רופאים מתקשרים, פוחדים לבוא אפילו, מתקשרים ואומרים לרופאים, מה דסה, רופאים,
אתה לא שומע? מה הוא ענה, מאוד מעניין.
שום דבר, כשהוא החליט שהוא ענה משהו, זאת אומרת, הוא היה שומע את כל הפרטים כמובן, כן, לפעמים אנשים מגיעים חוסר פרטים, בוודאי, בכל השאלה של...
יש רופאים שהחזיקו ביד תרשימים שחזוניש, זכרונו לברכה, היה מסרטט להם איך לעשות ניתוח. רב חיים גם היה מגיע לרמה?
לא, לא מגיע לרמה של סרטוט, אבל כשהוא היה עונה תשובה, הוא היה עונה תשובה...
חד משמעי.
חד משמעי, גם הרופא היה מנסה לשכנע, לא היה מה לדבר בכלל. לא היה מה לדבר בכלל. והמון מקרים, יש הרבה מקרים שהוא הלך לרבי צבי גרינשטיין, שהוא ראה ששאלה עם הרבה פרטים, שחסרו את הפרטים, גם אם הוא חשב שאותו שואל ענת, אמר את כל הפרטים, הוא הרגיש שחסר הפרטים, הוא היה שולח לרבי צבי גרינשטיין, בדרך כלל ברפואה או פירר, כדי לברר את המקרה, אבל...
אבל כשהוא ענה, שהוא... לא כן. לעשות ניתוח, לא משנה, או כן, זאת אומרת, הוא עמד מאחור, אני אומר, לא שאני חושש שהוא לא עמד, הכוונה, גם שרופא הגיע, הוא נשאר...
היה איזה ילד, אני זוכר סיפור לפני שנתיים בערך, של ילד מאוד חולה, שהרופאים אמרו שחייבים לעשות ניתוח, בלי הניתוח אין לו סיכוי לחיות. זאת אומרת, גם אם הוא יחיה תקופה קצרה, הוא יחיה בסבל נורא, ואם הניתוח, הסיכוי שהוא יצליח ויהיה בריא, סיכוי יחסית גבוה. יחסית גבוה, לא זוכר את האחוזים. אז הוא בא לרב לשאול את הרב, אם לעשות הניתוח או לא לעשות הניתוח. הרב חשב, 10 שניות, אומר לא לעשות הניתוח. הוא יצא החוצה, סבא שלי אומר לי, הוא לא ישמע בקולי. ככה הוא אומר. אז אני ככה מאוד נדרכתי, נדמתי מזה. החלטתי שאני מרים לו טלפון, אותו בן אדם. אני מכיר אותו קצת. לא הרבה, אבל הוא התקשר לקבוע תור, הסתכלתי מספר, בביפר, הגעתי למספר, חייגתי אליו. אמרתי לו, תגיד לי, אתה מתכון לעשות מה שהרב אמר לך? זאת אומרת, לא לעשות את הניתוח? אז הוא אומר לי, מה אכפת לך, למה אתה שואל? היה כזה קצת...
כזה כאילו, מה אתה עוקב אחריי?
כן, אמרתי לו, שבחיים אני לא עושה דבר כזה, אבל כשיצאת הרב אמר, הוא לא ישמע בקולי. קיצור, הוא אומר לי, הוא היה בעלי, מה? אז הוא אומר, אני אגיד לך את האמת, אני לפני שבאתי פה, היה לי ויכוח עם אשתי. אני אמרתי לרופא, אמר לעשות את הניתוח, מה אתה עכשיו מחפש את שאלות של רבנים וכל הדברים האלה? עזבי, רופא אמר עושים, אבל אשתי יש לה אמונה מאוד מאוד גדולה ברב חיים, מבחינתה, מה שרב חיים יגיד, זה מה שעושים. אמרתי לה, אני לא מתכונה לשמוע בקולו, אני אלך לכבד אותך, אני לא מתכונה לשמוע בקולו. באמת לא התכוונתי לשמוע בקולו. אבל אחרי שהוא ידע שלא נשמע בקולו, כנראה שהוא יודע מה שהוא אומר. הוא לא עשה את הניתוח, כמובן שצריך לציין שאלה את בריא ושלם, ברוך השם. הוא בא לרב מאז איזה 6-7 פעמים. זה, אני לא יודע איך הוא ידע את זה, אל תשאל אותי שאלות, מה הרב ראה, מה הוא לא ראה, אני לא ראיתי. אבל הוא היה מכריע בדברים כאלה, הוא אמין, הוא אמר לו לעשות ניתוח, למרות שהרופאים כן לעשות.
ועוד הוא לא ישמע בקולי, יש פה...
תסביר לי איך, מאיפה ההבנה הזו שהוא לא ישמע בקולו? הרי לא על כל אחד הוא אמר, הוא כן ישמע, לא ישמע. מה הוא ראה
שם? אין לי שום הסבר.
אתה נכנס
פה? כן. לא אני הייתי שם, הייתי מסתכל. רב חיים מסתכל.
אני גם חשבתי על זה.
את מבט עיניו או משהו.
של אותו שואל.
ברור שאחר כך חשבתי את כל השאלות שלך הרבי צהלל, ואיך הוא ראה, ופתאום אמרתי, רגע, אולי באמת שהוא שאל את זה, ראו שהוא לא הסתכל על הרב, להסתכל כזה הצידה. אני התחלתי לפרש לעצמי דברים כדי להסביר את זה, אבל רק תדמיין לך שהיו לפניו 100 אנשים, אחריו 100 אנשים, וכל הזמן ביחד שהוא היה שם של הרב, לקח 11 שניות. זאת אומרת, השנייה שהוא קראת, כמה שניות שהוא קראת המכתב, את השאלה, או שהוא שמע את השאלה, וכמה שניות שהוא חשב. דקה אחר כך, דקה...
יותר זמן קרא את מה שהוא כתב, מאשר להסתכל על השואל עצמו. בדיוק.
אני לא יודע, אין לי תשובות לזה, אבל זה מייסי שואל. דרך אגב, מאות מקרים כאלה.
יש, אני רוצה, עולם הפוליטי, על אף ש... היה...
אני רוצה לשאול על העולם הפוליטי.
כן, בבקשה.
תרשה לי להיות פה העיתונאי, אבל בוא נעשה עוד פעם הפסקה לפרסומות, ומיד נשוב גם לנקודה הזו. חזרנו חול המועד בביתו של הרב אריה קניאבסקי, נכדו נאמן ביתו של רבן של ישראל, מרן שר התורה רב חיים קניאבסקי, אנחנו אחרי השלושים. היו אנשי ציבור שנכנסו לסבא. השאלה הראשונה היא, ואני מדבר לא אנשי ציבור החרדים שבאו לשאול, כיצד לפעול ולעשות, כי נציגי הציבור החרדי לא זזים בלי הוראות מגדולי ישראל, דור דור ודור שב. אני מדבר על אנשים שאינם חרדים, שנכנסו.
ובכמויות גדולות כמובן, זאת אומרת, הגיעו הרבה מאוד.
נכון. למה הם באו, ואיך הוא הסתכל עליהם?
אז קודם כל, המדהים אצל סבא שלי, רב חיים, זה צדיק לברוך, שהוא הכיר וזכר, בטח מיליוני דפים בגמורה, ירושלמי, בגזויר, בבעלוכה.
פרטים.
והוא לא זכר שם של חבר כנסת אחד.
גם לא חרדי.
לא, אף אחד. זאת אומרת, מה שהיה זוכר זה רק מי שהוציא ספר את השם שלו, מי שהיה שולח מכתבים, היה זוכר מהמכתבים, כל מה שקשור לטרי הוא היה זוכר, מה שלא קשור לטרי...
הוא זוכר אנשים לפי ספר שהוא הביא לו, או שאלה שהוא שאל...
כן, לפי ספרים, שאמרתי. אדם, היה יכול למשל, יש אחד בירושלים, שהיה שואל שאלות, והכתובת שלו היה מחוב משמר הגבול. יש בירושלים, לא מכיר? זהו, אז תמיד היה אומר, או, הנה משמר הגבול הגיע, או הגיע מכתב משמר הגבול, או אתה משמר הגבול, ואז זוכר אנשים רק לפי דברים של קודש. עכשיו, לגבי אתה שואל, למה הם באו? אז חצי, רוב האנשים שבאו שם, הם בשביל תמונה. למשל, אני זוכר שהייתה פגישה לפני, אני לא זוכר כמה שנים, זה היה בערך 15 שנה, התקשר אליי סילמן שלום. זה היה בתקופה שחשבו שאולי ציפי לבני תהיה ראש ממשלה, ראשת ממשלה, ראש ממשלה, והוא רצה למנוע את זה. אז התקשר אליי, אמר לי שאני רוצה שבנימין נתניהו יבוא לרב להסביר לו את כמה לא כדאי שחלילה החרדים יתמכו בה. וכבר דיבור שהחרדים הולכים לתמוך בה. אז אמרתי לו, בסדר,
היה מנדט אחד יותר מהליכוד, אז...
היה לה את האפשרות או משהו, לא?
כן.
נכון, אז...
אם הייתה משלמת את המחיר.
נכון, בדיוק. אז הוא בא לרב חיים. אמרתי לו, אתה רוצה תבוא? הוא בא לרב חיים, התחיל להסביר לו למה כן כדאי, לא כדאי. אז אמרתי, תיגש לרב אליה שלי לחמי, מה אתה רוצה ממני? משהו ככה. זה פחות או יותר היה הביטוי. אז הוא אמר לו, אני בטוח שאם הרב יגיד לא להיכנס לממשלה, אז לא ייכנסו, אף אחד בעולם לא יעז להיכנס. קיצר הרב כמובן, בערך אותו שבהצלוחה, ושוב הפנה אותו לחמיב לרב אלישיב. אבל אנשים הבינו, הפוליטיקאים כולם הבינו, שאם רב חיים יגיד משהו, אף אחד לא יגיד אחרת. במקום הזה גם כאלה שניסו. למשל, תפר לכם על אלי אבידר, שהוא כשהוא רצה, הוא היה הרי נשיא הבורסה. הוא הגיע לרב. כשהוא הגיע לרב, בתור נשיא הבורסה, היה לזכת סוף הקדנציה, אז הוא ביקש מהרב ברכה, הרב ברך אותו, ואז הוא אמר לו, אני רוצה לרוץ, דרך אגב, זה היה לליכוד. אני רוצה לרוץ בליכוד. אז הרב אמר לו, לפוליטיקה, הרב אמר לו, תגיד, יש תגעת, אין לך מה לעשות, אל תיכנס שם, אתה לא תצליח, בשביל מה? תעשה דברים יותר טובים. טוב, כמובן שלא שמע.
שם לא היה צריך לשמוע, שהוא עזב את החדר,
אני לא יודע מה לומר, אבל האלי אבדר הזה לא הכי אוהב אותנו, את הציבור החרדי.
אבל אני רוצה להגיד משהו שאני, מקודם בחלק הקודם, שרציתי לשאול משהו פוליטי, ובצלאל, אתה גם הרבה שנים מסקר את העניין, רציתי לשאול שאלה אחרת בנושא הפוליטי. כמה וכמה אמרו לי, מעניין, שוב פעם, אנשים שבאו לשאול ברכה, לקבל ברכה על קניית דירה, נגיד, ב, לא יודע, התנחלויות כאלה ואחרות.
מעבר לקו
הירוק. מעבר לקו הירוק, תלוי להיקר את ספר, שמעו תשובות שונות קצת. אתה מכיר את הדבר הזה?
באופן כללי, הוא נגד להתגרות בערבים ובגויים. יש להם שיטה, השיטה של הרב שח והשיטה שלו, והשיטה של הסטייפ, כולם היו אותה שיטה, לא להתגרות, אנחנו נמצאים פה בגולס, גם אנחנו נמצאים בארץ ישראל, עדיין בגלות, והמשיח עוד לא הגיע, וקדוש ברוך הוא עוד לא התגלה, אז אנחנו צריכים להיזהר לא מדי.
קצת שינו, שואל, רוטנברג שואל, לאחד הוא אמר, כן, ללכת לגור בקריית ספר, לאחר הוא לא אמר לו ללכת.
על קריית ספר הוא אמר ללכת לגור, זה משהו אחר, שמה תוירה ששומרת.
לא, על עמוק בהתנחלויות, לא, אני מדבר עוד עמוק, זאת אומרת, ההתנחלות לגמרי, קריית ספר זה אולי על הגבול או משהו, אני אומר.
כל ספר הרב שח נתן את האוקיי, כי היא הייתה על הגבול, כי יצחק רבין בא והראה על המפה, שזה נמצא על הגבול וגם בעתידי וכו'. אבל אתה שואל על
עומק. אבל מבחינת ציונות, סליחה שאני הציונות, אני שנים שהגעתי, דבר ראשון כשאתה הצגת בפניו את אותי, שאני באתי מווינה, דבר ראשון מה הוא היה אומר תמיד? תעלה לארץ ישראל, זה לא יימן, והייתי אומר לו, מה שאני עושה שם מעלה אנשים, זה חלק גדול מהעבודה שלי הייתה, ויש ליחוד, אבל שוב, זה שוב משהו בפנימיות של הדבר, לנו, תעלה לארץ ישראל, זה היה תמיד, לפני שהייתי אומר לו את התשובה,
כי מאז שהוא עלה לארץ, בילדותו,
הוא לא יצא, הוא לא יצא אף פעם, אז זה גביר אחד שלנו, שחיכה הרבה שנים לילדים, מלוס אנג'לס, ובא לרב להתברך, הרב ברך אותו, סבא שברך אותו, ברוך השם, נולד לו ילד, אחרי הרבה שנים של הילדים. כך התרגש, אז איך שאשתו ילדה, לקחת המטוס הפרטי שלו עלה לארץ, ביקש מהרב שיבוא לו את צנדק. הוא אמר, אם הרב מגיע לו את צנדק, אני נותן 3 מיליון דולר לעולם התורה. רק כשהרב יבוא, הלוך חזור במטוס הפרטי שלי. כמובן שלא היה מה לדבר, ו...
אבל את ה3 מיליון דולר הוא בטח
סרצי. אמר לו, אתה צריך לתת? אתה יכול לתת?
זה לא סותר.
לא סותר, אבל לבוא, אני לא מגיע ולא כלום. הוא לא הסכים לצאת לארץ בשום פנים ואופן, וגם לנו, לא תמיד היה מסע, הרבה פעמים הזמנתי כבר כרטיס טיסה בשביל הארגון, הייתי צריך, אמר לי, השתגעת, אין לך מה לעשות, אל תצא, אל תיסע. לא נוסעתי, ביטלתי כרטיס. זה היה...
לא,
השגור בפנים, הרבה לא... בפיו, לא לנסוע.
ארץ ישראל, כמו, איך אומרים,
הציונות האמיתית.
האמיתית הזאת, שתעלה לארץ ישראל, לא, לא...
זה לא ציונות, זה ציון. ציון
ואולי. ציון, כן, ציון. לכן אמרתי, אנחנו קוראים לזה, לא אנחנו, העולם המודרני קורא לזה, אבל אהבת הארץ, ארץ ישראל, זה היה בוטק, שאתה קורא לזה מחוץ לארץ, שיעלה, זאת אומרת, זה היה הדבר הראשון
של... נכון, שראש כולל שלי, בא אליו יום אחד לשאול אותו, מצא ריסה לחוץ לארץ, כבר הכין את מפגשים, כל הגבירים והכל, בא אליו לפני נסיעה לקבל ברוכה, מצב היה קשה בכולל. אז הרב אמר לו, אל תיסע. אז הוא אמר לרב, אני צריך כסף, אין לי כסף. אז הוא אמר, אתה רוצה לנסוע, תיסע לצפת. הוא בצפת, מה יש שם, העניים יותר מבני ברק אפילו. תיסע לצפת. נסע לצפת. מה זה שואים הראש כולל שלנו? הגיע לצפת, נכנס לבית כנסת שם, התחיל ללמוד, פגש שם יהודי מחוץ לארץ, אמריקה, שבא לשם, ראה אותו שלומד בלי הפסקה, שאל אותו, התעניין, בקיצור סיכום העניין, ברוך השם, נתן לו כמעט שנה שלמה לכולל, לכל האברכים ביחד. הוא חזר מצפת לערב, סיפר לו את זה בהתרגשות, הרב כל כך שמח, תמיד שמע סיפורים, היה אומר, כולם מתייחס, הם מספרים לו, מויפס של הרב, ברוך והצלוח, כאילו, מה אתה רוצה ממני? בסיפור הזה הוא כך שמח, כי הוא באמת לא רצה שיצאו לחוץ לארץ, כשהוא ראה שיש פה ישועות בארץ, הוא היה מאושר מזה כמו אני לא יודע מה.
אבל היה מברך אנשים שכן עשו...
כן, בוודאי, כן, לפעמים. אפשר לדעת, פעם היה אומר ככה, פעם אומר ככה, אפשר לדעת, אין בזה כללים. שוב, היה כללית כמה שפחות לנסוע. ואתה
מכיר אנשים שנסו למרות שאמר להם, אל תיסעו, ובאמת הם התחרטו שהם נסעו?
אני לא יודע, אני מאמין שיש סיפורים, אני שמעתי סיפורים כאלה, אני לא יכול להגיד, אני, כל הסיפורים שזה מכלי ראשון שאני שמעתי, אבל אני יודע סיפור הפוך שאומר למישהו שלא רצה לנסוע. הוא הסתפק אם לנסוע, לא לנסוע, פה שם אמר לו שכן ניסע, והוא יצליח, הוא נסע לחוץ לארץ, והתקשר אליי יום לפני שהוא חוזר, הוא אמר לו, עשיתי שקל עדיין. זאת אומרת, אני מסתובב אצל גבירים, אני לא מצליח לעשות שקל, זה נראה נראה, אפילו את הכרטיס לא חיסיתי. נכנסתי סבא שלי, ואני אומר לו, המצב שלו קשה, סבא משהו יצליח, והוא לא מצליח. אז הוא אמר, כבר אמרתי מה הוא רוצה? אז הוא רוצה עוד ברוכה, ברך אותו עוד ברוכה. שום דבר, אף אחד, עלה למטוס, בפחי נפש, הגיע לשדה תעופה פה, נחת בארץ, בדרך בארץ, שהוא נוחת, הוא יוצא מהמטוס, יוצא איתו יהודי ביחד. הוא אומר לו, תגיד, אתה יודע איך אפשר להגיע לפחיים קניאבסקי? אז הוא אומר לו, כן, דרך אגב, דובר באחד מהראשי כוללים הכי גדולים שהיו בארץ, מהרשתות של הכוללים. הוא אומר לו, כן, אני יודע, אני עכשיו הולך לפחיים. כמובן, שאלו קשרים, שאלת קשר. הוא אמר לו, תודה רבה, הביא אותו לרב. בדרך הוא אומר לו, תשמע, סיפר את כל הסיפור, אמר, פחיים אמר לי, סול, חוץ לצע, אני ארוויח הרבה כסף. לא הרווחתי שקל. אני לא מאמין שיכול להיות מצב כזה שהברכה של הפחיים לא תתקיים. אמר לו, כמה אתה צריך? אמר לו, 500,000 דולר. אמר, יש לך. הוא בא לרב איתו ביחד, סיפר לרב את הסיפור. הרב תפס לו ביד, אמר, אין לך מושג, איזה זכות יש לך. אולי היה פוגש אותו אם לא יטס לחוץ לארץ, כי הוא יצא איתו מהמטוס. אז הפחיים אמר, הוא הצליח. איפה זה קרה? בארץ.
אבל צריך לעשות את המסלול, וגם רואים כמה, כל אחד יש לו את שלו, אין קו. אי אפשר ללמוד זה מזה, זה לא יומן, זה טיסה ותקבל.
כמו הוא שנסע לצפת.
כן?
נכון.
וואו, זה...
איך היו החודשים האחרונים של מרן רב חיים קניאבסקי?
כן, בשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות באופן כללי הוא יותר, הרבה יותר נחלש. עוד מלפני הקורונה. יותר התחיל לחלש, יותר היה צריך לישון, יותר היה קשה לו, עם אנשים קצת מנחנו והורדנו. באופן כללי... תחרות
המשך רגיל את ה...
כן, תחרות המשך רגיל, עד ממש עד ממש עד הסוף כמעט.
הוא הספיק אגב לסיים בערב פורים?
לא. לא הסכים, הוא לא הספיק לסיים את השס.
הסתובבה שמועה שאת
השנה
מעוברת,
כן, שנה מעוברת,
הוא הספיק לסיים הכל עד ערב פורים.
הוא לא הספיק עדיין, הוא לא הספיק לסיים, לא. היה לו קשה מאוד בחודשים האחרונים, הוא היה ממש חלש, ממש חלש.
אבל ראו, נגיד שהוא הגיע להורים הגדולים הרי, בדיר שהוא לא משנה, ראו את ה... שהוא ממשיך את ה... כן, שהוא כוסות, כמה חולשה, אבל ראו את ה...
ישב בדיר
שהוא, יותר קשה.
לא בדיר
שהוא, ישב עם ספר, בדפדף, רואים את ה...
היה לו פשוט יותר קשה, יותר חלש. בחודשים האחרונים היה ממש חלש. הוא קיבל אנשים, והיה לנו תשובות, ואונם בקצרה יותר, והיה לומד. יש לי בדיוק ציינת אותו ממש שלושה ימים קודם, יושב לומד בכזאת התלהבות, אבל יותר לאט, יותר בחולשה, זה לא מה שהיה. בחודשים האחרונים היה יותר חלש, הרבה יותר חלש. בשבת הקורונה, הרי בקורונה היה בסכון הסחיים, ממש, סכון הסחיים, לא...
שאלתי אותך בחלק הקודם, הוא ביקש פעם, תהי, הוא פעם אמר, סליחה שאני שואל עוד פעם, שאלה ממש אישית ופרטית, כואב לי?
כשהיו שואלים אותו, הוא מעולם לא אמר שכואב, לא אמר כלום, כשהיו שואלים אותו, כואב לך משהו, הוא יכול להגיד. בדרך כלל הכאב היחיד שהיה לו, זאת אומרת,
שהוא אמר.
שהוא אמר, זה שלא נותנים לו ללמוד.
ובקורונה, שהוא היה בסכנת חיים, הוא המשך לדעת.
הוא רגיל, שום דבר, הכל היה רגיל. הכל היה רגיל.
הוא ידע את המצב הזה?
אמרו לו אותו בסכנת חיים, אני לא יודע. אבל הסבירו בוודאי, הוא ידע מה המצב, הוא הרגיש לו אותו, הוא שאל מה, בוודאי, מה השאלה, אבל לא הרגשת את זה תוך כדי, הוא ישב עם החמצן שהיה צריך, מהסיטורציה הייתה נמוכה, שמו לו את המשקפיים האלה, את החמצן, והוא ישב למד רגיל.
זה היה ערב סוכות, אם אני זוכר נכון, וממש יום ימיים אחרי שהוא יצא במרכאות מהתקופה שצריך לצאת ממנה, היה הקבלת נרה בו מעטת אנשים, זה היה ברחוב רשב"א.
כן, במרפס.
היה אסור להתאסף. ולכל העולם שידעו את זה בווידאו, אבל רב חיים מופיע במלוא הדרו בחלון, ממש כמה ימים אחרי הקורונה.
השגרה שלו המשיכה כרגיל, כמו ש... זאת אומרת, אין הבדל מבחינתו בקורונה, שהיה לפני 5 שנים, 40 חום, מה זה משנה, שלומד.
אתה היית שם מעל 20 שנה, באמת היה זמן שמושג בין הזמן, לא, מה זה בין הזמן, ודאי ש... אבל... לא יודע אם שינוי שגרה בכלל, היה בכלל מושג כזה אצל רבחיים?
השינוי שגרה היחיד שהוא היה נוסע, אני זוכר שהיינו צעירים, היה נוסע לצפת, לשבוע. ממוצאי שבס עד יום חמישי. לקח את הספר איתו כמובן ואת הכל. שם היה לו זמן בלי אנשים, היה יושב וכותב 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 וכותב. הדת שלו, החופש שלו היה לשבת וללמוד ולכתוב בלי הפסקה. בעיקר לכתוב. הוא היה כותב שם ספרים שלמים, היה כותב בדת שזה. יושב בלי הפסקה, יושב על ככה כיסא, שולחן, דף ועד, בלי להסתכל בשום ספר.
ממאור
חיים.
דירה?
ממאור חיים, הם דירה של הרב ליברמן, אח של הבלייזר ליברמן, פה בשכן שלו. הם היו את הדירה, והיה יושב, זה מה שאני זוכר בתור ילד, רואה אותו כותב, כותב, כותב. היה שם בית כנסת, כן, בבניין. אני רואה לבית כנסת, כל הזמן כתב, לדעתי אפילו ספר אחד, ספר שלם הוא כתב שם, בזמן הזה. תמיד היינו שומעים אותו מלזמנים, האם אפשר ללמוד פחות, או מה, זה תמיד אמר שבין הזמן עם הפוך, זמן אפשר ללמוד יותר. כי אין שום מחייב, ואין שום מפריע, ואין כלום. אתה יכול לשבת בצד וללמוד, וללמוד בלי הפסקה. שום דבר, שום שינוי. עם הילדים שלנו נוסע פעם בשנה לים אולי, לא היה שום הבדל בין הזמן, בין הזמנים.
לים?
פעם ב. ממש פעם ב.
אנחנו מדברים על לפני עשרות שנים, כשהילדים היו קטנים.
כן, פעם ב. זה הייתם פעם, אני חושב, למלות, זוכר, אבא שלי סיפר, שלקח אותם פעם אחת לגן חיות. אבל לא בשביל לראות את החיות, אלא בשביל לברך שם על איזה כמה חיות משנה הבריאס.
על כוף.
שיש לזה עוד איזה אפשרות, דיברת על ארוחת צהריים של הברכה, אצלו לאכול זה לדעת עכשיו, מה אני הולך לברך? אז גם חיות, יש איזה עוד איזה...
לא בגלל שקראו לזה שניצל.
זה משמעת.
שהוא לא יברך ברכה לא נכונה.
כן, כן.
אבל שם לא, כשיש לך עניין שהלך למשנה הבריאס, זה ברכה נדירה.
הגיע לך פעם איזה מישהו שאפשר לברך עליו לפי כל הדעות משנה הבריאס. אבל כשהוא יצא, הוא אמר לי, הייתי יכול לברך, שהפתעתי ברוכה. בוכה מעודרת, כי לא רציתי לבייש אותו.
אז שוב, גם הבין אותו, דיברנו על מנותק, אבל הנה, ראה מישהו, הבין שזה, טוב, ראה מאות אלפים.
איך הוא התייחס לבן אדם שנכנס אליו ואמר שחולק מחוכמו עשוי?
בוכה לבטולה.
ואנשים בירכו הרי בשלום
רב. הוא אפילו לא יודע אם כועס, אבל הוא היה ממש מראה פנים קצת זהופות, והוא אמר, בוכה לבטולה. כמובן שזה לא עזר, כולם המשיכו להגיד.
אני חוזר לתקופה האחרונה, לימים האחרונים, הרבנית נפטרה בחטף, שבת קודש, שבת חול המועד, רב חיים נפטר בחטף, שושן פורים, מיטת נשיקה, היו שיאמרו, ראו עליו משהו בימים האחרונים, בתקופה האחרונה, הכין את עצמו, אנחנו מדברים על גדול בישראל ש...
כלל ישראל, לא
בשביל. לא ראינו שום דבר, לא האמנו, אני לא יודע אם זה קצת ישמע מוזר לחשוב שהאמנו שהוא יחיה לנצח, זאת אומרת, לא בגלל שהאמנו שהוא יחיה לנצח, כמו שלא האמנו שיהיה יום שבו זה ייפסק פשוט.
האמנתם שהוא מדבר על המושיח כל הזמן, הוא יזכה לחוות את זה.
מה השאלה? לא רק בהקשר של משיח, סתם, לא, יש דבר שאתה פשוט פוחד. אתה פוחד מהיום אחרי, יום אחרי, יום בלי רב חיים, החיים בלי רב חיים כניאס, כי אתה לא, משהו שקשה להבין, ואף אחד לא הכין את עצמו, ולא חשבנו כלום, ולא תקופות שהיה עוד יותר חלש, בשנתיים האחרונות, יכול לגודות לכם את זה, עוד יותר חלש מזה. והוא יצא מזה, והכל עבר, וכשהוא עבר את האירוע המוחי שלו, והרופאים לא הבינו בכלל שהוא יחזור לתפקד בכלל, ישב לקח דף, לקח עט ביד, והתחיל לרשום, כי הרי בלי ספרים אצלו, בלי תשובות, זה לא רב חיים. ישב כתב, כמובן, המשפט הראשון שהוא כתב, זה המילה הראשונה, זה יקום פורקון.
למה?
סתם, קום פורקון. זה היה, ככה הוא למד לכתוב פעם אחרי שהוא יצא מהאירוע מוחי.
בשביל לדעת שהוא קודם.
כן, הרופאים לא האמינו לרגע אחד שהוא יחזור לכתוב, בטח לא כל כך מהר. פשוט הרופאים באו שם אחד אחרי השני לראות, זה נכון? כן, זה נכון, הנה הוא כותב, יושב כותב יקום פורקון. ממש תוך כמה ימים. הכוח רצון שלו כל כך גדול, והעקשנות שלו כל כך חזקה, ש...
גם אם הרופאים עשו עליו ללמוד כמה ימים מן הסתם אחרי אירוע מוחי, זה לא עזר להם, כי הראש המשיך ללמוד.
זה הם קלטו שאי אפשר להגיד או לא ללמוד.
מה, אנחנו, אתה יודע, דיברנו על רב אלישיב ועל הסטייפלר. למעשה, רב חיים היה מחותן של רב שטיינמן גם. ולמעשה, הניגו את הדור בה, גם בעשור האחרון הניגו. איפה שמעת שם בבית מהסבא על רב שטיינמן?
קודם כל היה שולח אליו בכל נושא ציבורי כמעט, היה שולח אליו ואולי גם הרבה מכתבים שהוא למשל אולי מסכים לחתום בלי ריבאון לב, הוא העריך אותו בצורה בלתי רגילה, היה שולח אליו את כל נושאים הציבוריים כמעט, או שהיה מבקש לשמוע את דעתו קודם כל, בטח.
כשהוקמה דגל התורה בתשמ"ט, הוקמה מועצת גדולי התורה, מרן הרב שטיינמן ועוד מגדולי ישראל, רובם כבר זכר צדיק לברכה.
ראשי ישיבות?
ראשי ישיבות, כן, שהיו עד במועצס. בשולי הרשימה, זה היה תלוי, אני זוכר את זה במשרדים של דגל התורה בירושלים ובבני ברק, בשולי הרשימה של חברי המועצת, שמותיהם, כתובותיהם, ואני חושב גם הטלפונים שלהם, הופיעו למטה שתי שמות. מרן הרב אלישיב, מרן רב חיים קניבסקי, והיה כתוב ליד השמות שלהם, אינם חברי מועצת, ברם בעלי דעה. זה הנוסח, זוכר את זה בעל פה. ואני מדבר על לפני 33 שנים, שזה נכתב, המסמך הזה בדגל התורה, ומרן רב חיים קניבסקי היה בן 60, 61, 62, בחיי חיותו של השבר, מרן הרב אלישיב,
אפשר.
בעל דעה ברמה של הרב אלישיב, בגיל 60.
ושוב, לא, כן. לא,
בהחלט,
לא, לא ידע מזה. לא, אני אומר, לא קיבל
לא
את זה.
הוא לא הרגיש את זה ולא כלום, אבל כן, כבר ראו עליו, כבר הוא הראה לפני בר מצווה הוא הוציא ספר. זאת אומרת, הוא כבר, הרב חיים קניבסקי לא התחיל מגיל 60, מגיל 50, מגיל 40, הוא התחיל מגיל 9, מגיל 10. הוא כבר כתב ספרים, והוא כבר עכשיו למד כל היום. הוא סיפר לי שכשהוא היה בישיבה קטנה, ולמדו לי לבחן לישיבה גדלה, אז היו צריכים לבחן על כל כסובס. לא כמו היום שתי דפים. הגמור שלמה, מסכת שלמה. ונתנו לזה בערך, אני לא זוכר, להגיד חודש או חודשיים, שילמדו אותה, הוא תוך יום, בערך יום וחצי, יומיים, סיים את כל כסובס. סיים את כסובס, למד המבחן, עכשיו ממשיך ללמוד את הדברים האחרים. הבא עבר ראשי ועובר, והוא רואה שהוא לומד משהו אחר.
מסכת אחרת.
אז הוא אומר לו, תגיד לי, מה הוא נעצר? הוא אומר לו, למה אתה לא לומד כסובס? הוא אומר, כבר סיימתי. אז זה קצת הפריע לו, מה אפשר לבחון אותך? הוא אומר, ראשי ורוצה, ראשי יכול לבחון אותי. כי תשאל אותו איזה 20, לא זוכר כמה שאלות. ענה על כולם, הראשי ורעה, עזב אותו. זאת אומרת, חושבים שהוא למד את זה באיזה פקיס או משהו.
סיפר לכם על הישוב קטן, הישוב
קטן שלו. כן, זה סיפור שהוא סיפר לי למשל. אמר שהיה יושב בשיעורים, לא נחשוף כמה דשמות, אבל היה יושב בשיעורים, לפעמים הוא לא... הוא היה מרגיש סוג של ביטולטרי, אבל הוא מעולם לא קורא שהוא יחסיר שיעור כדי לא לפגוע ברם. אתה יכול לחשוב על משהו אחר אולי, אבל אני נכנס לשיעורים. בחיים זה היה גם מידס לפני הכל, זה לא רק תראה.
מי היו רבותיו, ככה לפני שאנחנו מסיימים, אני הולך הרבה אחורה.
הוא החשיב את רבותיו, את הרב שך, את רבי חיל יהודה, בלומז'ה, את רבי חיל יהודה, בספרי ציון, הוא החשיב אותו לרבותיו, וככה, והמדהים הוא שהוא התייחס אליהם כרבותיו, והם התייחסו אליו, רבי חיל יהודה הוא ראה אותו, היה קם לכבודו. זה היחסים שם. אבל הוא יחשב אותנו רבות, הוא בהחלט יחשב אותנו רבות.
וחזון ניש והסטייפלם חתנו. זה הרגיש כ...
הוא אוהב תאורסים, אני בטח, הוא היה שב לו, כל החיים שלו זה החזון ניש, והוא העדיר את כל הדברים של חזון ניש, והוא הכניס את הגנרטור, ואם זה השיעורים, ואם זה כל הדברים האלה. מה השאלה?
30 יום אחרי, קשה לשאול נכד, שהיה כל כך קרוב אליו יום יום, הרבה מאוד שנים, מה אתה מרגיש?
האמת שעוד לא הקלנו. כל הזמן מתקשרים אנשים, מספרים סיפורים, שואלים מה יהיה עכשיו, מה יהיה הלאה, איך החיים יראו בלי. אני חושב שאני אישית עוד לא הקלתי. אי אפשר להקל דבר כזה, כל כך הרבה שנים שאתה חי במחיצת הדבר מלאך, פחות או יותר, להבין פתאום כמה ריקנות יש בנו פתאום. עוד לא הקלנו את זה, עוד לא הקלתי את זה.
בטח בבית כל דבר זה היה מה סבא אומר,
והשאלה
כבר... מה סבא היה אומר?
הבן הקטן שלי, בן 4.5-5, הוא אומר לי אתמול, אבא, למה לא? אתה צריך ללכת לסבא, תראה מה שעה כבר. זה חלק חלק מהבית, חלק מהקירות של הבית. זה לא משהו שבכלל אפשר להפריד. אני חושב שעוד לא הקלתי. אולי עוד שנה, תשאל אותי. אחרי שנה, אולי אז אני אוכל לנת לך תשובה, אבל כרגע עוד לא.
תראה, רבי, אני אומר לך, אני באמת יושב כאן, קודם כל, הוא טוב, שהוא ישר כוח עצום על, על, על האירוח כאן בבית, אבל אני חושב, בצלאל, כשנכנסנו, שאלתי אותך כמה זמן זה, אמרת לי, בוא נתחיל, אני חושב שבאמת אפשר כל כך הרבה, זה, אני לא יודע אם יש לזה...
אפשר את כל
אפשר
הערב,
את אדם. אפשר ממש, את כל, אבל אין מה לעשות, בסוף הזמן הוא קצוב, כמו שפתחתי בדברים על הכרת הטוב של כלל ישראל, ממש כלל ישראל עבורך, אני חושב שהשעתיים האלה שאתה שיתפת במעט, קצת ניסינו ככה לשוחח ביחד, בצלאל איתך ביחד את ה... ולשמוע ככה מהיום-יום, מהתגובות, ואני מניח שהשידור הזה, באמת אני חושב בצלאל, זה שידור ש... להרבה מאוד שנים, צריך לחזור ולשמוע אותו,
בדיוק,
כי הדברים פה פשוט מיוחדים.
דיבר כאן בשעתיים האחרונות מתוך מטרה אחת, אם זה יחזק יהודי אחד, זה היה שכר שלו של כל השנים שהוא היה במחיצת צבוע גדול.
וגם קצת להוציא החוצה, מה שמרגישים בפנים.
ואמרת לחזוק יהודי אחד, ואני אומר לך מפורש, הנה אני יכול להציר בזאת, התחזקתי הרבה מאוד, באמת, באופן אישי, אז אני, גם על מה שאני באופן אישי, גם עוד לך הרבה צהל על ההזדמנות המיוחדת,
ולך הרבה. מודים ומסיימים, יש לי עוד נקודה אחת שאני רוצה להעלות כאן, אני לא יודע אם רבריה הוא הכתובת לשאלה, אולי אתה, אולי שאלה שצריך להשאיר אותה באוויר. כולם יודעים מזה רב חיים. דיברנו עכשיו בשעתיים האחרונות על העמל, על השקידה, על כל כולו תוירה. ילד צעיר, נער צעיר בישיבה, שחווה קשיים כמו כל ילד וכל נער, אמר לעצמו, איך אני יכול להגיע לרמה של רב חיים, או ל-10%, או ל-1% מרמה של רב חיים, אין לי סיכוי. זה לא מייצר איזושהי חולשה מוקדמת אצל בחור, אצל ילד, אצל נער, אין לי סיכוי.
לפני שהוא יענה לך, אני אענה לך שפעם, שבחיים היה מספר תמיד, כשהוא היה ילד היה מאוד שובב. היה אוהב גם לעשות, להתאפס על עצים, אבל הוא היה ילד כמו כל ילדים, שובב. והוא נהיה רב חיים קניבסקי. ואיך הוא נהיה רב חיים קניבסקי? שוב, מה שאנחנו רואים בעיניים שלנו, זה ניצול הזמן. הוא פשוט ניצל את הזמן. אז נכון ש... אף אחד אולי לא... זה קשה מאוד לחשוב איך להיות רב חיים, כשמסתכלים על רב חיים אחרי כל כך הרבה שנים.
זה תמיד נראה דור אחר לגמרי, לא מבחינתו. שאתה מדבר על מישהו באמת מדורות קודמים. אני חושב מנקודה אחת אולי, באמת, שאני דווקא מדבר דווקא אצל ציבור לא דתי, ושואלים אותי הרבה פעמים שאלות, מה, מי שאדם דתי אין לו יצר רע כאילו, כביכול, ואני אומר להם תמיד, מה אתם חושבים, ולרב קניבסקי? תמיד, אני תמיד נתתי את השאלה הזאת, אני אמשיך לשמור על הדוגמה הזאת. אין לו יצר רע? יצר אף פעם לא לחרי, 24-7 חגים, אלא מה?
גודל מחבר או יצר גודל
מחבר? יצר גודל, אלא מה? ומה ששמענו כאן בשעתיים אלה, אני חושב שזה מגדיל את הנקודה הזאת, יצר רע אצל רב חיים פשוט נוגע, אומר לו, במקום תלמד 22.5 שעות, בבקשה תלמד 22 דקות, נו, תלך קצת לישון עוד דקה, בגלל, אנחנו צריכים, וכל אחד נקודת הבחירה שלו, זה לעשות כמה שיותר להעלות יותר, במה שהוא, הרי אברהם אבינו, זרם אבינו, משה רבינו, ורב חיים קניבסקי, רב חיים קניבסקי, אבל כל אחד הבחור עם הקשיים שלו, עם טיפ-טיפה יותר, הנה, כמו שרבי סיפר פה על הנושא של הדיוק בזמן, אנחנו, זה באמת נשמע כמו מלאך, סליחה, אנחנו מדברים, דיברנו פה שעתיים על מלאך, אבל לקחנו פה גם דברים של מידות טובות, ושל נקודות, כל אחד לעלות קצת, פיתחו לי פתח, ועל זה אומרי בחג הפסח, פיתחו לי פתח כי פיתחו של מחת, ואני אפתח לכם. על זה פסח על הפתח כתוב, פסח זה הזמן שתפתח משהו, תעשה משהו.
את פתח לו.
את פתח, כל אחד יפתח משהו, ויגיע אי אפשר לדעת לאיפה. זאת אומרת, אני אומר את זה שוב, אני לא רוצה להגיד, יאשת אותנו, אחרי שעתיים כאלה, באמת, אנחנו דברים על מלאך, באמת, אני... זה מה שאני יכול לומר, באמת ככה, באמת מזווית מאוד אישית, ושוב, בצל גם לך, אני ממש מודה על, על ההזדמנות הזאת, אני חושב שאני פה גם דבר בשם אלפי המאזינים.
תודה רבה.
הרב אריה קניבסקי, יושב ראש ארגון אוכס יוישר, זה ילווה אותך לשנים, הנכד של מרן, נאמן ביתו, ותודה רבה על השעתיים המרתקות האלה, ועל הרבה 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 מעבר לזה.
תודה רבה, גוט מועד.
גוט מועד.